עכשיו ב-103 FM. ספורט עם לירן שכנר וצביק השרף.
שלום לכם, ברוכים הבאים אל יום חמישי של סוף שבוע ספתח, פותחים עונה בכדורגל שלנו, פותחים עונה אחרי עוד הצגה גדולה של מכבי חיפה, וקווים אחרי הצגה הערב, הצגה כפולה של מכבי תל אביב והפועל באר שבע, פותחים עונה שאולי מסמנת מאבק משולש אחרי מרוץ חימוש באמת מרתק בקיץ הזה, אז אולי גם נקבל מאבק משולש בצמרת, כמו שלא היה לנו הרבה מאוד שנים. שלום צביקה.
אהלן, אהלן שכנר, מה קורה?
מצוין, תשמע, קודם כל הכדורגל שלנו בסך הכל עושה חי לאחרונה.
קודם כל...
אבל אתה באת עצבני, אבל בוא נתחיל מהדברים הטובים.
כן, קודם כל צריך לשבח את מכבי חיפה, לא רק על עצם הניצחון. הניצחון הוא מדהים, ועל קבוצה טובה, זה כבר לא אולימפיאקוס שהיה לה שם גדול, אבל הגיע לפה לא מוכנה, וזה לא למסול על כל המשמעויות שלה, זה הכוכב האדום בלגרד, קבוצה טובה, מכבי חיפה גם ניצחה, גם שיחקה כדורגל טוב. באוגוסט, להיות בכושר כזה, כבר לא ראינו אף קבוצה ישראלית שמגיעה לכושר כזה, לרמה כזאת.
אתה יודע, מעבר לזה...
בתאריכים מוקדמים, זה תמיד היה באוכרינו.
אופי.
מה עוד שגם... לא אופי, אבל גם מכבי חיפה עשתה עבודה מקצועית טובה. הביאה לפה את השחקנים שהיא חשבה שהיא צריכה להביא זרים, עם עבודת סקאוטינג טובה, עם ניהול מסע ומתן טוב, הביאה שני מגינים זרים, כי היא החליטה ששני המגינים שלה לא טובים והצליחה, הביאה את פיירו חלוץ מצוין,
שאני
אני לא מבין איך הוא שיחק בליגה השנייה בצרפת, ואיקס קבוצות בליגה הראשונה בצרפת לא רצו אותו.
לא רק זה, אתה יודע, פיירו זה בולט כי הוא מפקיע שערים, אבל גם קורנו, גם סנונגרן, שני שחקני הגנה
מצוינים,
מצוינים.
אבל זה בגלל שבא ברק בחר ויחד עם הצוות שלו, והחליטו שצריכים שני מגינים יותר טובים, כי עם שיטת המשחק ועם שינויי שיטות המשחק, וחלוץ מרכזי זה רק צריך לעשות גולים, אבל עושה, אין כל ספק.
נכון, עוד מעט נרחיב בעיני מכבי חיפה, אז למה להתעצבן כשדוחים להם משחק ליגה? למה להתעצבן?
קודם כל, גם אני וגם ידידי רון קופמן כל השבוע אמר צריך לדחות, אני בעד לעזור לכל קבוצה ישראלית שצריכה להצליח במשחקים אירופאים, ויכוחים כאלה על הכדורסל, על מכבי תל אביב וויכוחים על כל זה, אבל אי אפשר לעשות את זה היום בדקה ה-90 כאשר אפשר היה לעשות את זה לפני חודש, בגלל ש עכשיו יגידו, מכבי חיפה כשרוצה, כשהפועל באר שבע רצתה, או כשקבוצה אחרת רצתה, לא. אז פתאום מכנסים את ישיבת ההתאחדות.
כן, אני אגיד לך
משנים
למה.
משנים את התקנון.
אני חושב שזה...
הרי לפעמים על דברים יותר גדולים, לא
אומרים
בשנה הבאה ישנו את התקנון.
רק זה הזמן לעשות את זה, כי אם היו
חודש,
עושים את זה, רגע, לא, בתחילת...
חודש.
לא, לא, מה לפני חודש.
כן.
בתחילת אוגוסט, אתה מתחיל את הפלי אוף, או את המוקדמות. אז לא דוחים כל משחק.
לא.
אבל כשמדובר על משחק גביע טוטו, אני בטוח לא היו דוחים.
לא, לפני חודש לשנות את ההחלטה ואת התקנון בהתאחדות, שאם יצטרכו את זה, ומכבי חיפה תבקש, עכשיו אני גם רואה פתאום, שסכנין לא הסכימה.
זה הכול, אתה יודע, אלו הדיווחים.
עכשיו, כל הסיפורים האלה, מנהלת, התאחדות, רק ההתאחדות יכולה להכנית, המנהלת קובעת הזה,
אבל אלו הדיווחים,
לא צריך מנהלת,
אני חושב, לא,
שהכל יהיה בהתאחדות.
עזוב, ברגע שהגיעו למצב של כמעט, ואתה רגע לפני,
מגיע לדחות את המשחקים,
משהו שיכול להביא נקודות לכדורגל שלנו.
איך משנים וקפלים תקנון?
אבל יש לי שאלה, החלטה נכונה? החלטה נכונה בסוף?
כן.
נכון.
כן, מאוחר מדי.
למה מאוחר? למה מאוחר? האם ההחלטה נכונה? מוטב מאוחר.
שלגבי קבוצות כמו סכנין או קבוצות קטנות, שמכבי חיפה מנהלת את הכדורגל. ולא הייתה
דוחה. אתה רוצה להגיד לי שאם סכנין הייתה מגיעה למעמד הזה, לא היו דוחים לה?
לא.
זה בתיאוריה.
בתיאוריה, אתה לא יכול להוכיח ואני לא יכול להוכיח.
אתה רוצה להתעצבן גם על הכדורסל לפני הכדורגל, לפני שממשיכים הכדורגל?
לא, יש לי עוד משהו להגיד על הכדורגל. באותה נשימה, השבוע, ינקה לשחר, איש מדהים, יושב ראש גדול, עושה במכבי חיפה ודברים, נעם בכנס פתיחת הליגה, וביקש מהשופטים להתייחס יפה ליושבי הספסלים, על כל הסיפורים של זה. יום אחרי זה, היושב ראש החדש של איגוד השופטים, גיורא אינבר, בא ואמר, אנחנו נחמיר עם הספסלים, נתתי הוראה, עכשיו, בוא נראה לאיזה ספסלים יחמירו, האם של בני ריינה ונס ציונה, או האם של מכבי חיפה, באר שבע ומכבי תל אביב.
ואני די בטוח שמהבחינה הזו,
אני לא
איגוד השופטים יתאה גם לפה וגם לפה,
לא,
ולא תהיה בעיה.
זה לא עניין של טעות. זה עניין של שוויון ביחס.
נכון,
עכשיו, אני בעד
אבל אתה שוב בתיאוריה.
אני
אתה
חושב,
לא יודע באמת מה יקרה.
נראה, יש, לכל שבת יש מוצאי שבת, ולכל מוצאי שבת יש יום ראשון.
כן, אז במוצאי שבת סכנין ומכבי חיפה לא משחקות.
לא, אבל היית גם בכנס של איגוד השופטים, כן. והחכמת,
נכון.
והבנת שהם יהיו טובים השנה ולא יהיו שגיאות השנה.
לגמרי.
כן, בסדר.
טוב שיש ור, טוב שיש ור.
ספר לי על זה, גם את הוור הם לא יודעים לנצל בינתיים.
לא, 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 יש שיפור, יש שיפור.
שמה.
כמות הטעויות ירדה.
שמה, היה אתמול שופט מצוין במשחק, הוא החזיק את המשחק מצוין, זה היה משחק קשה, עם הרבה תיקולים, עם הרבה דברים, היה שיפוט מצוין.
תגיד לגיורא אינבר, רכש חדש.
לא, לא, לא.
רק
שופטים ישראלים. עכשיו לגבי הכדורסל.
כן, אז עכשיו הכדורסל.
יש אמור, יש ביום ראשון בית דין של ליד איגוד הכדורסל, שדן בסכסוך בין המנהלת לבין האיגוד. התאריך הזה נקבע לפני איקס זמן, ב-15 לחודש הייתה צריכה המנהלת להגיש את כתב ההגנה שלה מול התביעה של האיגוד, והלאה לפתע ופתע ב-15 לחודש הגישו כתב הגנה, אבל יחד עם זאת הודיעו לבית הדין שהם הגישו לבית משפט אזרחי דרישה לדחות את הדיון, כי הם מערערים על ההחלטה שבית הדין יכול לדון בסכסוך בין המנהלת לאיגוד, למרות שבהסכם ההקמה ובכל זה, והם הכירו בזה, שרק בית הדין של איגוד הכדורסל ידון בסכסוך בין המנהלת לבין האיגוד. בית הדין האזרחי, סגנית נשיאת בית המשפט, דחתה את דרישת המנהלת, וביום ראשון יהיה דיון,
קרב הישרדות שלהם?
אני לא יודע אם זה קרב הישרדות, כל הזמן אומרים, לא צריך לדחות, וצריך ממלא מהר, זה פוגע בפתיחת הליגה, ועושים הכל כדי לדחות. שביום ראשון יהיה דיון, שתהיה החלטה, ומה שבית הדין יחליט, זה מה שיבוצע.
מה אתה חושב?
לא יודע. לא יודע.
מה אתה באמת חושב?
אני לא יודע.
יש להם זכות קיום? למנהלת, מול איגוד.
יש בתנאים מסוימים, לא במצב שהגיע היום. שנלחמים כל הזמן, זה לא צריך להילחם, צריכים להיות ביחד. כמו אגב בכדורגל. כמו אגב בכדורגל.
נכון. טוב, אתה היית פוליטיקלי קורט כאן, אבל בוא...
אני לא יכול לדבר לפני החלטת בית הדין, שבית הדין יחליט, ומה שהוא יחליט, מקבלים.
יפה. קודם כל עורכים ומפיקים שר פלסנר ורון שיין, אפרת בבג'אני אחראית על השידור ב-103, ברדיו צפון בני אלפרין, עורכים בדיגיטל מאור רטה, דוד זבולוני ועדן בן ארי, ועל הקו... בכל זאת, ליגת האלופות בפתח, והנה מישהו שהיה שם פעמיים בליגת האלופות, פעם אחת זה הצליח, בפעם השנייה קצת פחות. שלום אלון חרזי.
אלן לירן, שלום צביקה.
אלן.
רגע, אלן, אתה היחיד שהיה פעמיים?
אתה רואה שהוא מסמיק, אנחנו רואים
את זה, באמת מנסה להיזכר.
שהוא מסמיק.
באמת לא יודע, באמת לא יכול להגיד.
אבל היית פעמיים.
הייתי, כן.
אוקיי. אז הנה, אין חכם כבעל ניסיון.
כן, בדיוק. לא, אתה יודע, אני רוצה להתחיל איתך עם שאלת האופי. כבר 13 שנה מהפעם האחרונה, ואתה יודע, שאלה אם אתה רואה משהו בקבוצה הזו, חוץ מזה שהיא מאוד איכותית, כנראה הכי איכותית אולי מאז אותו קמפיין של ליגת אלופות ב-2002-2003, ככה אני רואה את זה, אבל מה בקבוצה הזו יש מהבחינה המנטלית, שגורם לה באמת להיראות גם אחת שהיא בלתי שבירה.
טוב, קודם כל, קרדיט באמת מגיע לחבר'ה, לפחות עד השלב הזה, ואנחנו מאוד מאוד מקווים שאחרי כל כך הרבה שנים, ולא ליגת אלופות למועדון כמו מכבי חיפה, אז באמת הגיע הזמן לחזור לשם. אני חושב שהקבוצה הזאת מוכיחה, ולא בפעם הראשונה, שיש לה המון המון אופי, יש לה אופי מיוחד, אופי חזק של שחקנים באמת שלא נסגרים. כלומר, גם אם יש רגעים פחות טובים, רגעים שלפעמים נראה שהדברים קצת בורחים, הם יודעים, כמובן בעזרתו של ברק והצוות שלו, להרים את החבר'ה, אם זה עם הוראות כאלה ואחרות במחצית, אם זה עם חילוף כזה או אחר שמשנה מתחת, אבל באמת הם חבר'ה, באמת אחד-אחד, שעושים מעל ומעבר ובקצב מאוד גבוה.
תכניסתי עכשיו לשבוע כזה של הכנה, של רגע לפני קרב אחרון, ואתה יודע, העניין המנטלי פה, ואתה גם איש המועדון, אז מה צריך לקרות כדי שזה יסתיים מול קבוצה יותר טובה? לדעתי פרטיזן בלגרדי על הנייר...
לא פרטיזן, הכוכב האדום.
הכוכב האדום, סליחה. קבוצה יותר טובה במהות שלה.
לא יודע, אני ראיתי אתמול שתי קבוצות שוות.
אני לא בטוח, אתה יודע מה, אני שמעתי את זה, ואני לא חושב שפרטיזן קבוצה יותר טובה. יש השחקנים טובים, נכון, ונראו לרגעים כדורגל באמת באמת טוב, ומחוברים יותר, אל תשכח שהם כבר משחקים בליגה, אנחנו עוד לא. יש להם איזה יתרון מסוים בהחלט במשחק השני, וזה כמובן יתרון הביתיות, שהוא לפחות על פי מה שכולם מדברים, ומה שהשחקנים שלהם והמאמן שלהם אומר, שזה יתרון מוחץ שאמור לתת להם יתרון משמעותי.
אני לא חושב שהבית של מכבי, הבית הביתי, מה שנקרא האצטדיון של מכבי חיפה עם הקהל, עם
הטירוף,
הוא פחות ביתי, גם בכפר, אני לא אומר, הכוכב האדום בית מטורף, גם בכדורגל, אני מכיר את זה מהכדורסל, בטירוף, אבל חיפה אתמול היה בגרש ביתי.
נכון, אבל עוד פעם, חיפה הוכיחה דרך אגב במשחק, בוא נקרא לזה העוצמתי הראשון שלה נגד אולימפיאקוס, שגם אחת אחת בבית, בסופו של דבר, עם אסטרטגיה נכונה, אתה יכול לנצח גם בחוץ, ונוכיח את זה בגדול מול יריבה, לפחות על הנייר, תקציב פי שש מהם. אז אני חושב שבסופו של דבר, כשאתה מגיע למשחק חוץ, כמובן כל האסטרטגיה משתנה, כמובן בגלל שאתה ביתרון מסוים, אתה מחכה ויוצא למתפרצות, וחיפה הוכיחה את זה פעם אחר פעם במשחק ההוא נגד אולימפיאקוס. אז נכון שהכוכב בבית שלהם הם יהיו אולי יותר אגרסיביים ויותר נלהבים, אבל תשמע, שיחקנו במקומות באמת באמת עם המון המון קהל, במשחקי חוץ שהקהל דחף את הקבוצה שלו, לפעמים אתה יודע, צביקה, אתה היית שם...
זה גם עושה לחץ על הקבוצה לפעמים הביתי.
זה עומד הפוך לפעמים.
לא, אבל השאלה היא, לברק בחר אני יודע שהוא לא ישן עד יום שלישי הבא.
אתה אומר את זה כמאמן.
כן, אתה לא יושן, אתה בלילה מתהפך ומחליט ככה ומחליט ככה ועוד פעם מתהפך ועוד פעם זה. יכול להיות ששם צריך להתחיל מצד אחד עם הגנה חזקה, זה דורש שינוי בהרכב, מצד שני הרכב מנצח לא מחליפים, מצד שלישי יכול להיות שדווקא שם צריך ללחוץ, להפתיע אותם, כי בלגרד יחשבו על התקפה ואולי קצת יזניחו את ההגנה, אני לא יודע.
תראה, האסטרטגיה משתנה, כי ברור שבלגרד יצאו עליך, כי הם חייבים לנצח את המשחק. מצד שני, לפעמים, העובדה שהקבוצה הביתית יוצאת עליך בכל הכוח שלה, ותצא בבליץ, ותצא ללחוץ, ובמכבי חיפה ימצאו את הפתרונות, אז אני בטוח שהדברים, עם הלחץ של הקהל, אנחנו יודעים מה זה קהל סרבי, קהל סרבי שלא הולך, זה יכול לעבוד הפוך. הקהל שם יכול ללכת נגד הקבוצה, גם ברגעים האלה. אז אני אומר, פה נכנס האופי של השחקנים, באופי של הקבוצה, השקט הנפשי של הקבוצה, לדעת לנטרל דקות מסוימות של לחץ מטורף, וכולם יודעים שיהיה לחץ מטורף לפחות בהתחלה. לעבור את הדקות האלה, ואחר כך המשחק חי וקיים, כלומר, זה לא הולך ומסתיים.
אבל איזה לחץ יש, זה מה שדיברנו פה לפני השידור, לדבר איתך, כשזה לא משחק ליגה, וזה לא משחק גביה, וזה לא הקונפרנס ליג, זה צ'מפיון ליג. שומעים את המימנון של המשחקים שכולם חולמים עליו, יש את כל הדברים, האם יש לחץ אקסטרה על השחקנים, עליך כשחקן?
ריקה, אני חייב להגיד לך, שאני הייתי, כמו שאמרתי לך, כמו ששמעת פעמיים במפעל הזה, זה מפעל מאוד יוקרתי, לרגע אחד, לרגע אחד, בזמן המשחק, כשאתה עולה, אתה בכלל לא חושב על ליגת האלופות, אתה חושב איך לעבור את המשחק, אתה חושב איך להיות מרוכז במשחק עצמו, אין לך פה... ציורים או מחשבות
אתה לא רואה בראש משחק נגד ליברפול, משחק נגד ברצלונה, משחק נגד ריאל מדריד, כבר זה
ברגע שמתחיל המשחק אתה לא שם, אוקיי. הראש שלך בכלל במשחק הזה. עוד פעם, כאן נכנסת רמת הריכוז של כל שחקן. אני יכול להגיד לך מבחינה אישית, שבכלל לא חשבתי יותר מדי קדימה, חשבתי על הרגע. כמובן שלפני המשחק אתה חושב, נעבור, לא נעבור, מה יהיה, איך יהיה. בשעת המשחק, ברגע המשחק, אתה בכלל לא שם, אתה מרוכז בעירית שלך.
אני רוצה לצרף אלינו עוד מישהו שחווה את ליגת האלופות בקמפיין השני של מכבי חיפה, מאמן מכבי חיפה, לשעבר אלישע לוי, מה שלומך?
אהלן, ערב טוב.
ערב טוב.
טוב, אז קודם כל, צביקה הזכיר כאן את עניין שמאמן לא ישן בלילה במשך שבוע לקראת...
מאתמול עד המשחק שבוע הבא.
מאתמול, ממשחק מספר אחד לגומלין. אתה מבין על מה הוא מדבר?
לגמרי, לגמרי. אני יכול להגיד לך ששמעתי גם את חרזי בספר של הדברים. אני יכול להגיד לך שאני כאילו בתקופה היא ב-2009 בפלייאוף, קודם כל שהרבה מאפיינים דומים בין הקבוצה שלנו של אז לבין מה שקורה היום, קבוצה פיזית חזקה, מאוזנת. אנחנו היינו באמת קבוצה חזקה שאימנו ולא פחדה משום דבר. אני באופן אישי, אם אתה מדבר על לישון, לא לישון, אני זוכר שהייתי הולך בין לבין לסאונה שם, וכל היום אני מימד את המטורף. מי רוצה לישון בכלל? אתה מבין, האדרנלין כל כך.
לא, אני אם הייתי מנסה להירדם ועוצם עיניים, אז יש לי לידי פנקס קטן ואני קם כל פעם וכותב לי משהו שחשבתי אותו.
כן, חשבת והולך
ומתייעץ. ובבוקר אני מסכם את כל מה שאמרתי בלילה, וזה היה אחד נגד השני, כי אחד מתנגד לשני. פתאום הגעתי להרכב של שישה שחקנים.
אבל לא היה מקרים שאתה, נגיד, חשבת על משהו, שכחת ממנו, ויומיים אחרי זה, איך לא רשמתי את זה? לא,
גם כן יכול להיות, לא חשוב. יש, מאמן עובר לילות קשים. ומפרים.
לא צריך לישון, אתה לא רוצה לישון.
הכי טוב לא לישון, הכי טוב לא לישון. אבל, אתם יודעים, ברק בחר, וזו שאלה לשניכם, אלישה ואלון, דומה שבאופן מפתיע, הוא מגבש, אתה יודע, צביקה אמר, מחשבות, אבל ההרכב די בנוי לו כבר בחודש האחרון, הוא בנה רוטציה, בלי הכוכב הכי גדול של העונה שעברה, וזה עובד טוב, אתם יודעים, דווקא מהבחינה הזו, אין התלבטויות.
אני אגיד לך, שאם אני מסתכל על מכבי חיפה, אמרתי שהיו מאפיינים מאוד דומים, מכבי חיפה היום היא קבוצה מאוד מאוזנת, חזקה, אם יכולה להרשות, אם ברק יכול להרשות את עצמו, לשים את הצילי בחוץ, ואת אבו פאני, שהם שחקנים מפתח, אם אני מבין נכון, ועליהם דיברת, אז הוא ראה שנגד אולימפיאקוס, אתה, ברמות האלה אתה לא יכול להרשות את עצמך, אתה צריך אנשים פיזיים, בכל דקה על המגרש, ואני חושב שאנחנו רואים היום את חזיזה ואת דין דוד בצד, אין, אתה לא מקצה על אף אחד בהגנה, כולם עושים הגנה.
נטע בכושר מצוין, ואלי מוחמד מדהים, הצוגות הכי טובות שלו מאז שהוא בישראל, והלו, מספקים את הסחורה.
ומצד שני גם חזיזה, היום הוא מאוד פיזי, והוא משחק מאוד בוגר.
שלושה גולים הוא בישל אתמול.
כן. הוא תמיד נהדר היה, אבל הוא עכשיו הוא מאוד בוגר ומאוד יעיל. אז אתה יודע, לא קורה שום דבר, רציתי להיכנס, והוא יביא את האיכויות שלו במשחקים אחרים, וזה הגדולה של מועדון כזה, בסדר גודל כזה.
אלון, אתה, בוא נמשיך על חזיזה, כי אתמול, באמת עוד משחק סי, אבל יש לו חודש די מטורף, כמעט לכל משחק הוא מופיע בסי הכושר, זה לגמרי לא מובן מאליו, ושחקן שבעונה שעברה נתן... בתחילת העונה, ככה חצי עונה סבירה, בחצי העונה השנייה היה קצת יותר טוב, אבל כאילו מתפוצץ העונה ועלה רמה. למה?
כל שחקן יש את תקופת ההתבשלות שלו, ותקופת הבגרות שלו. חזיזה, לפחות בחודש האחרון, מראה שבאמת הוא התבשל טוב, כמו שאומרים. מתפקס בדיוק על הפעולות שהוא צריך לעשות. שהוא הגיע למכבי חיפה, הוא היה שחקן טוב, אבל היום הוא הרבה יותר טוב. שחקן שהתבשל טוב בשנתיים שלוש האחרונות, הוא יודע בדיוק מה המעלות שלו, הוא יודע איפה היו הנקודות הפחות טובות שלו, והיום הוא פשוט מאוד חד, מפוקס, עושה את הדברים הרבה יותר יעיל, הולך למקומות הנכונים שהוא צריך להיות שם, ובסך הכל גם... הגיע לרמת אינטנסיביות מאוד מאוד גבוהה, רודף אחרי שחקנים, כמו הבחור לא מספיק לעבוד מהדקה הראשונה, ובסופו של דבר, אתה יודע, שחקנים שגם רוצים, בסופו של דבר גם
מקבלים את התפוקה שלהם בחלק הקדמי, כי אם הוא לוחץ את השחקן של השחקן ההגנה שאם הוא לא, אז הוא עושה פחות עבודה, הוא לא צריך לרוץ יותר מדי ברדוף אחריו, הוא פשוט חוטף את הכדור באזורים האלה, הוא עושה את הפעולות הכי טוב, וחזיזה בהחלט בחודש פנטסטי מבחינתו, ואני מקווה מאוד שזה ימשיך כמה שיותר מבחינתו.
תגיד, פיירו מתחיל להזכיר לך מישהו?
תקשיב, אני חושב שהתפוקה והאינטנסיביות שהוא מראה, בהחלט מתחילות להזכיר דברים משכחים. אני מקווה מאוד בשבילו שזאת רק ההתחלה. יש הרבה ממה לצפות משחקן שכזה, אבל אתה יודע, את יעקוב אפשר לשתות אחורה. פיירו, רק מקווה שיש לו הרבה מה להגיע
קדימה. אני לא מתייחס בכל כך זלזול למתיחה שלו אתמול, ואני יודע, טוב, דחו כבר את המשחק בשבת בליגה, אבל אני לא יודע אם הוא יוכל עם המתיחה שישנה לו לשחק בשבוע בת 90 דקות.
אני אגיד לך משהו, אני שמעתי שיש בקשה להתחלף, אני יכול להגיד לך שמעתר רגע שהוא רצה להתחלף, עברו עוד איזה 5 דקות, וראיתי אתם עוד 2 פעולות אינטנסיביות, יכול להיות, ואני מקווה מאוד, שכך מני הדברים, ששחקנים מתחילים להפנים, שיש רגעים,
אתה צריך להקריב את עצמך,
לנהל את עצמך, ולא לקחת סיכונים מיותרים, ואתה מרגיש איזה מחוש קטן, או דעיפות מסוימת, לדעת לנהל את עצמך, ולכין את עצמך כבר למשחק הבא.
אתה יודע, אני מרשה לי בעניין הזה שני דברים. קודם כל, אם אנחנו מדברים על ההשוואה ליעקובו, אני אמנתי גם את יעקובו, אז יעקובו היה, אין ספק שהוא היה הרבה יותר טכני ממנו, אבל שחקן עם יכולות פיזיות כמו שיש לפירו, אני לא זוכר שהיה בארץ, הוא לוקח כולם על הגב, הוא מאוד פיזי, והעניין של הפציעה שלו, שאלה, יכול להיות שזה קיבוץ קטן, אני לא יודע אם הוא יצא בזמן, אולי זה קיבוץ, ואז שמעת, קראתי באיזשהו מקום שהוא אמר, הוא מכיר את הגוף שלו, שהוא אמר שזה לא משהו שיפה לו. אם זה מתיחה, אז אני מסכים עם צביקה, אין שום סיכוי בעולם שיכול לחזור על זה.
אני רוצה, לישה, לשאול אותך שני דברים. אחד, הבעיה של הרבה מאוד קבוצות ישראליות תמיד היו להגיע לכושר, כמו שמכבי חיפה הגיעה בתקופה, שבעצם זה הכל משחקי נוקאוט פה. גם נגד אולימפיאקוס, גם נגד לימסול, בטח נגד הכוכב האדום, בגלל עכשיו צעד אחד לפני הזה. ולא הצלחנו להגיע מפני שהליגה פה מסתיימת מאוחר, הפגרה קצרה, אפילו הכוכב האדום כבר במחזור הרביעי או החמישי בליגה שלהם, ואנחנו עוד אפילו לא התחלנו את הליגה. מה קרה פה, מה נעשה פה שזה השתנה? והחלק השני הוא, 3 שחקני מפתח, כמו פיירו ושני המגינים, איך השתלבו כל כך מהר?
אני חושב שפה, אתה יודע, אני הגעת בדיוק בדברים, בנקודות הנכונות, יש פה שילוב של שני דברים. קודם כל, מכבי חיפה זה קבוצה שרצה, קבוצה מאוד, מאוד יציבה, אמרתי, פיזית מאוזנת, שרצה ביחד, וברק גם, הוא דיבר על זה באחת הזדמנויות, הוא הפיק לקחים מהפעמים הקודמות שלו, אין פה, לא היה פה שום ברירות, הוא פגע בול, הוא הביא 2 מגינים, שהם מאוד פיזיים, מאוד מנוסים, ששיפרו את מכבי חיפה, לא רק מבחינת הכישרון שלהם, אלא מבחינת הניסיון והאופי. אני חושב שמבחינת תחנה, הם שמו דגש לבוא הרבה יותר גבוה, גם על חשבון אפילו של פציעות או דברים מהסוג הזה, כי לעבור את אולימפיאקו, את המסול, ועכשיו לראות ככה נגד הכוכב האדום, אני חושב שתולדה של הפקת לקחים, והכנה מאוד מאוד ספציפית, גם פגיעה בזרים, בגלל שיש להם שלד מאוד חזק שרץ, וגם מבחינת ההכנה הפיזית.
יפה, אז חברים, תודה רבה, אלון חרזי, אקס ליגת האלופות, אלישע לוי, אקס ליגת האלופות, ונחכה לשבוע הבא, תודה לכם.
בהצלחה לכולם.
שלמה וייס, בועל הספורט, מה העניינים?
אהלן, מה נשמע?
מצוין, מה שלום פיירו?
תראה, בוא נגיד שפיירו וחזיזה הם אלו שהדיגו את מכבי חיפה, לגבי חזיזה הוא יהיה כשיר בוודאות, הערכה שגם פיירו, אבל פה הוא באמת עדיין מרגיש יותר את השריר האחורי, יצטרכו לראות בהמשך, אבל חזיזה כן יהיה קשה.
טוב, אנחנו רוצים לגעת באמת במה שקרה בשעות האחרונות, ומכבי חיפה מצליחה לדחות את ה... משחק הליגה הראשון מול בני סכנין. בסכנין אומרים אנחנו לא ידענו מזה, אז בוא תכניס אותנו רגע לסלט הזה ותגיד מה נכון ומה לא.
קצת התעממות, לא ידענו על זה כשמדברים על זה כבר שבועיים.
לא דיברו איתנו.
אי אפשר להגיד לא דיברו איתנו, כי סכנין בעצמה הוציאה הודעה לפני כמה ימים שהיא מוכנה ב-19 לעשירי.
ואחר כך היא אמרה שהיא לא מסכימה, ואחר כך היא עכשיו כן מסכימה ולא מסכימה.
אז אי אפשר, כי צריך להבין שסכנין גם יש את הלחץ שהיא צריכה לעמוד מול האוהדים שלה, כאלה שלא רוצים שיעזרו לקבוצות אחרות, רוצים שיעזרו קודם כל לקבוצה שלהם, אז...
יש להם חשבונות עם המנהלת.
במנהלת, כן, אבל היחסים דווקא עם מכבי חיפה הם כן טובים לאורך השנים, אז...
מזכיר לכם מה קרה במשחק האחרון ביניהן במושבה.
שלא היה.
כן, שלא היה. גם המשחק הזה, אתה מבין? כל פעם דוחים.
כן, וגם המשחק הראשון, השנה שעברה, שוחק בנתניה, כי סכנין היה לרדיש, אז סכנין לא הרחה בכלל את מכבי חיפה בדוח השנה שעברה, אבל עוד פעם, גם ההודעה של סכנין עכשיו שיוצאת, שאומרת, אבו יונס התנגד, היה הראשון שהתנגד, אבל אנחנו מקבלים את מה שהחליטו במנהלת, לדעתי זה יותר הודעה
זה לא במנהלת, זה לא במנהלת, זה שינוי תקנון,
סליחה, כן,
זה שינוי תקנון בהתאחדות לכדורגל, זה הבדל
נכון,
גדול.
נכון, אבל זה הודעה, מה שאני מתכוון זה שזה הודעה בעיקר לקהל של סכנין, לאוזניים של הקהל כן. של סכנין להפגיע אותם, אנחנו ניסינו הכל, אבל מכאן זה כבר לא בידיים שלנו, ואת האמת שזה כבר לא בידיים שלהם, כמו שאמרת, ברגע ששונה תקנון, כבר לא שואלים את הקבוצה היריבה,
טוב, אבל הם דורשים, אני לא יודע מה אומר התקנון בשינוי, הם דורשים שיתאמו איתם את התאריך.
אני עוד פעם צריך לבדוק לגבי מה קורה, לפי מה שאני מבין, אתמול שאלתי את הכתבים הסרבים בעניין הזה, שם לא שואלים, אף אחד, פשוט החליטו ופשוט אומרים מתי התאריך, וככה גם בהולנד וככה גם בדברים אחרים, אני מקווה באמת שהתקנון ששומע
היום. לא, האמת היא שיש השנה בעיות של תאריכים עם
אליפות
מונדיאל, כל הסיפורים, אני לא יודע... זה לא פשוט כן. שם להכניס את המשחקים האלה.
בגלל המונדיאל, נכון, יש זה, אבל עוד פעם, מכבי חיפה, בוא צריך להבין, התאריך שמדובר עליו, שזה בין המחזור השני לשלישי, יעמיד את מכבי חיפה בכל מקרה, אחרי יומיים, אולי שלושה, אחרי שהיא משחקת מול מכבי נתניה. ככה שמבחינת רצף משחקים, עדיין יהיה עומס מאוד כבד, ואני יכול להעריך גם שבטח ישחקו הרבה מאוד מחליפים. העניין העיקרי היה שמכבי חיפה טענה, זה שאנחנו עומדים בפני משחק גורלי, אנחנו מבינים שאנחנו נעמוד באומץ, אנחנו מבינים שאנחנו נעמוד, שיהיו רגעים בעונה הזאת, שיהיו לנו שלושה משחקים בשבוע, שלושה משחקים בשישה ימים אפילו, אבל כרגע אנחנו עומדים לפני משחק גורלי, לא רק לנו, גם לכדורגל הישראלי מבחינת ניקוד, ופה זה המשחק הכי חשוב, ופה אנחנו לא רוצים ליפול.
נכון.
אז זו הייתה הטענה של מכבי חיפה.
לא, אני חושב שצריכים לכל קבוצה שעומדת בפני מצב של עלייה לבתים, וזה מסייע לקבוצה ומסייע לכדורגל הישראלי ולניקוד, צריך לבוא לקראתה. רק לא היו צריכים לחכות עם זה עד היום.
בדיוק, זה העניין, לא היה צריך להיות פרסה, הרי מכבי חיפה פנתה אחרי ה-4-0 כבר על לימסול, וכבר דיברה על התחייה, וכבר שם היו צריכים לפנות להתאחדות, כי המנהלת לא היה לה סמכות בעצם לדחות אם סכנין לא מסכימה. כבר אז היה צריך לפנות להתאחדות, אבל אתה יודע...
אם המנהלת הייתה מדברת עם ההתאחדות כל יום, אז היו פותרים את זה קודם.
בדיוק, אבל פה אוהבים לפתור הכל ברגע האחרון. כרגע, עוד פעם, לפי ההודעה, מכבי חיפה סכנין נדחה המשחק, גם הפועל באר שבע נדחה המשחק שלה, מכבי תל אביב מחליטה
לשחק.
יפה, שלמה וייס, וואלה ספורט.
אז אין לך עבודה בשבת.
בדיוק.
יש הרבה עבודה לקראת יום שלישי. ויש גם קבוצות אחרות.
שבת שלום.
שבת שלום.
אבי נימני, ספורט אחת, מה העניינים?
ערב טוב.
אהלן אבי.
טוב, היום, הערב, רוצים להמשיך במומנטום של הכדורגל שלנו. מכבי תל אביב מול ניס, 8 בספורט 2. תשמע, גם מכבי תל אביב לאט לאט נכנסת לכושר, אתה יודע, לפני שבועיים זה עוד היה ככה מקרטע, אבל בשבועיים האחרונים זה נראה יותר טוב.
אני מסכים שזה נראה יותר טוב, הפאזל טיפ-טיפה מתחיל להתחבר, החזרה של ערן זהבי משמעותית מאוד, ההצטרפות של ניר ביטון, עכשיו דור פרץ, אני מראה שגם אלי דסה יהיה בכיוון, ויגיע עכשיו גם בלם זר, זה הופך את הקבוצה בצורה משמעותית לקבוצה שיכולה להיאבק מול מכבי חיפה.
אבל עכשיו, אבל היום מתחילים שלב נוקאוט, ופרץ ודסה, עוד לא יכולים לקחת חלק. צריך לעבור את הניס, שזה לא קבוצה פשוטה.
מאוד לא.
זה לא שזה לא קבוצה פשוטה. מכבי תל אביב בשנתיים האחרונות קיבלה את ההגרלות הכי טובות
בעולם. בגלל שהיא הייתה מדורגת.
בדרך לבתים. לא, בדרך לבתים. גם פעם היא מדורגת. בדרך לבתים היא קיבלה את ההגרלות הכי טובות שאפשר לקבל.
כן.
השנה היה לה חוסר מזל. היא קיבלה את הקבוצה הכי חזקה עכשיו בשלב הזה. וניסי באמת קבוצה חזקה, היא קבוצה יותר טובה ממכבי תל אביב.
ברור.
וכדי, אני חושב שאם מכבי תעבור, זאת תהיה סנסציה גדולה מאוד.
כן, השאלה, אתה יודע, קודם כל, עם שחקנים ברמה עולמית, כמו קספר שמייקל, שוער של נבחרת שהגיעה לחצי גמר היורו, נכון, ודנטה...
רמזי רק עולה מהספסל בשני משחקים שאני ראיתי אותם.
כן, אתה יודע, זה לא רק השמות האלה,
הצרפת... שחקנים מצוימים, יש להם את קלויברד, ויש להם את דלורד, ויש להם את... המון המון שחקנים איכותיים שבאמת עושים את ההבדל ויש להם יכולות אישיות ברמה הגבוהה ביותר וגם ברמה הקבוצתית וקבוצה איכותית שעברה שנה מאוד מוצלחת בעונה שעברה והיא ממשיכה וממשיכה להתחזק והיא בכל מיני רעיונות בתקשורת הצרפתית אני מבין שעד סיום החלון הם אמורים להתחזק בעוד 3-4 שחקנים כך שזה יהפוך אותה לקבוצה עוד יותר חזקה
אני רואה שעכשיו פורסם ההרכב ורן זהבי יחד עם יובנוביץ' בהרכב
זאת כבר בשורה מצוינת.
זה כבר הולכים על התקפה.
זאת בשורה מצוינת, יובנוביץ' וזהבי, זה שני שחקנים סופר איכותיים, שבאמת עושים את ההבדל, ואני מקווה מאוד שהם יבואו לידי ביטוי היום, מפני שההגנה של ניס זה לא החלק החזק ביותר שלה, ואני אשמח מאוד אם באמת בסוף המשחק נגיד שהייתה פה הפתעה גדולה.
כן, אז קודם כל, כמובן הערב שיהיה המון בהצלחה, והמרוץ החימוש הזה של מכבי תל אביב, שבאמת, גם מכבי חיפה, גם מכבי תל אביב, מאתגרות אחת את השנייה, מבחינת הצהובים, אתה אומר שגם יונתן כהן עדיין על הכוונת?
ועוד בלם זר.
מכבי תל אביב, עם כל הכבוד השנה, דווקא השנה אני אומר לרוב, ברור שהם רוצים להיות בבתים, אבל מכבי תל אביב, בראש מעייני הזה, איך...
להחזיר את התואר.
בדיוק, איך לוקחים אליפות, ואיך מונים ממכבי חיפה אליפות שלישית ברציפות, כי אליפות שלישית ברציפות של מכבי חיפה, תכניס מכבי תל אביב לבעיה מאוד גדולה.
מאיזה בחינה? של, אתה יודע, בדרך כלל אחרי שלוש אליפויות זה נגמר.
ברגע שאתה מאבד את הבכורה, אתה מאבד את הבכורה, ואתה לא יודע מתי זה ייעצר.
אז יונתן כהן, זו מטרה ששמים עליה... אתה יודע, הולכים...
אני מתאר לעצמי שהוא גם יעד מעניין מבחינת מכבי תל אביב. מכבי תל אביב לדעתי הדבר הכי חשוב מבחינת זה להביא בלם זר איכותי, כי בלם זר איכותי ליד ניר ביטון יהפוך את מרכז ההגנה של מכבי תל אביב, שהיה הצד החלש ביותר שלה בעונה שעברה, לצד מאוד מאוד חזק. ושאר לקחת בחשבון, סבורי תהיה מגן שמאל, ואם דסה יגיע זה מגן ימני, אז יש לך רביעת הגנה נהדרת.
כן, אבל אבי, אני רוצה ככה, אני עושה השוואה קטנה... ואני חושב שמכבי, קודם כל להחזיר את השחקנים הישראלים האלה, מה שקוראים ליגיונרים, שהם באמת שחקנים טובים, זה גם מה שג'ורדי עשה אז עם ערן זהבי, אבל אני חושב, כשאני משווה מול מכבי חיפה ומול באר שבע, מכבי תל אביב פחות טובה בגיוס שחקנים זרים, באיתור שחקנים זרים, בהחתמת שחקנים זרים, היא תקועה עם כמה שחקנים.
אבל לגבי מכבי חיפה זה רק, זאת אומרת, בשנה וחצי האחרונות.
גם באר שבע עכשיו. אבל כי תקועים עם קוואס, ותקועים עם גררו.
צביקה, אני לא רואה בבאר שבע זר שהוא שובר שוויון.
לא, גם זה שהם החתימו היום?
גם לא מכיר אותו, אני לא יודע להגיד לך. לפני שהוא צירק, אני לא יכול לחרות גורל של אף אחד.
נכון, צריך לראות אותו, צריך לראות אותו.
ואני חושב שחיפה פגעה בול עם שירי לפני 3 שנים.
לא, גם שני המגינים עכשיו, שני המגינים והרבה.
אני לא יודע, שני המגינים הם בסדר, הם לא...
הם יותר טובים ממה שהיה להם עד עכשיו.
זה ברור.
אני מדבר על דברים שעושים הבדל. אז שרי זה בוודאי, שחקן שעושה הבדל בגדול, פיירו זה זר שעושה הבדל בי פאר בגדול, שאתה יודע, שאתה מספיק שאתה מביא שני זרים כאלה שעושים הבדל, זה כבר הופך את כל הקבוצה.
אגב, אתה מתמצא בכדורגל הצרפתי בטח יותר מאיתנו, אני לא יודע שכנר אם מסכים לזה, אבל איך שחקן כזה שיחק בליגה השנייה בצרפת, ואף אחת מקבוצות הליגה הראשונה בצרפת לא עטו עליו?
קודם כל, יש לו מספרים טובים גם בליגה השנייה, ואני אמרתי ללירן, אחרי שקטלו אותו במשחק הראשון, אני יצאתי נגד כל הפרשנים, ואמרתי,
שמעתי את השידור.
אתם מעליבים, אתם פשוט, זה מעליב לשמוע את זה, בכלל הוא שחקן מצוין, ואי אפשר אחרי משחק אחד לשפוט מישהו,
גם שהוא הגיע מאוחר.
להתעדכן וגם לעשות תורים על השחקן.
אבל אתה יכול להסביר לי, אבי, מה עבר עליו עכשיו שאנחנו רואים מה הוא שווה? מה עבר עליו באותו ערב באלוף האלופים? מה, כאילו...
תגיד לי, לירן, מה זה מה עבר עליו? הוא מגיע למקום חדש, למדינה חדשה, עם איזה גביר נוראי, ונכנס כמחליף, אז הוא החמיץ פנדל, תגידו, מה קרה? ובסדר, הוא לא היה במצבו...
גם יותר גדולים ממנו מחמיצים פנדלים.
לא, וגם איבד כמה כדורים, מה קרה? זה סוף העולם.
עכשיו אני...
ולעשות לו כזה זובו, שמכל הכיוונים האפשריים זה היה נורא מעליף.
אני רוצה רגע להחזיר אותך באמת למה שעושה עכשיו מכבי תל אביב. אני לא יודע אם לקרוא לזה אפקט ערן זהבי, אבל באמת המון שחקנים, לא המון, אבל שלושה שחקנים מאוד מוכשרים, שדס עשה קילומטראז' יותר גדול, אבל גם יונתן כהן, גם דור פרץ, כאילו מבטרים על סוג של חלום, כדי לחזור אולי ולבנות איזשהו גלקטיקוס חדש. אתה יודע, יש פה איזה אפילו אלמנט חברתי, או תכניס אותי רגע לראש של שחקנים שאתה מכיר טוב, ולחזור זה מה, לקחת עוד תואר ואז לנסות שוב אירופה, או זה לתמיד?
הכל פתוח בכדורגל, אתה יודע, תכנונים וחלומות זה בסדר, זה רק לטווח הארוך, בסוף המציאות קובעת במה שאתה עושה באימונים ביומיום, ובמשחק הזה, ובמשחק שאחריו, מי שמתמקד בזה, אז נפתחים לו הדברים והחלומות בעתיד. כל מי שמתעסק בחלומות בעתיד, בסופו של דבר מאבד את כל הכיוונים.
אני חושב שבעניין הזה, דווקא מאיש הכי שקט, צנוע, חכם, ייני מה שאמר אתמול, אמר הכי נכון, ערן זהבי חזר לפה, אמרו שזה הצליח פה, הלך לסין והלך להולנד וחזר.
נכון.
זה לא, לא כל זה אותו דבר. כולם נזכרים שברקוביץ' חזר ורביבו חזר, כל אחד בדרך אחרת. מה, עכשיו אתה רואה שהכדורגל הישראלי, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, לשחק בה, זה לא כל כך גרוע, זה לא עונש, וגם לא מקבלים מעט כסף.
להפך, זה לא עונש, זה כבוד גדול.
לגמרי. טוב, אז אבי, שיהיה לנו בהצלחה היום, מכבי תל אביב מול ניס, 20:00 בספורט 2, ואנחנו ממשיכים עם מכבי תל אביב והחדשות הטריות, רענן ברנובסקי, וואלה ספורט, ספורט אחת.
וואה רענן, אתה עובד קשה עכשיו.
כמה תארים, כמה תארים יש לו לרענן.
אתה עובד קשה עכשיו, אתה עובד קשה.
כן, עובד מאוד קשה. אהלן צביקה, אהלן
טכנר, מעניינים. בסדר, טוב, אז תן לנו את החדשות הטריות, זהו.
קודם כל הרכב, קיבלתם כבר את ההרכב של מכבי תל אביב?
תן לנו אותו.
תקריא אותו, אני רק אמרתי, שערן זהבי ויובנוביץ', כי קראתי את זה באחד הפושים, אבל תקריא את כל ההרכב.
אז דניאל פרץ יפתח בשער, מכבי תל אביב ממשיכה עם קו של חמישה שחקנים מאחור, שלושה בלמים, סבורית, ניר ביטון ושרן יני. ג'רלדה שיהיה בקו ימין, מתן חוזר כמו במשחקים האחרונים יהיה בקו שמאל, באמצע ישחקו גולסה, ון אוברם וקניקובסקי, וכמו שאמרת צביקה בחלק הקדמי, ערן זהבי שנכנס בעצם להרכב במקום קובס, ויובנוביץ', בעצם כמובן פעם ראשונה שזהבי פותח בהרכב של מכבי תל אביב, ואנחנו מבינים שעבור איביץ', עבור מכבי תל אביב, המשחק הזה סופר חשוב, צריך להזכיר שגם הבעלים מיץ' גולדר יהיה כאן ביציע, אז גם בגלל זה וגם בגלל שהם רוצים לצאת עם מקדמה לגומלין שיהיה ביום חמישי הבא, אז חשיבות המשחק הזה מבחינת מכבי תל אביב היא מאוד מאוד גדולה. צריך להזכיר כמובן שדן גלאזר מורחק ולא עומד לרשותו של איביץ', אנחנו צריכים לראות, אני מניח שגולאסה ובנוברים ביחד יחסו את האזור במרכז הקישור של מכבי תל אביב, וזה בעצם הרכב שאיביץ' בוחר ללכת איתו, הוא מבחינתו מה שנקרא אולין, רוצה להכריע את ה... אם אפשר את ההתמודדות הזאת,
לקחת מקדמה, הזאת. מקדמה
כן,
משמעותית
לגמרי,
לצרפת
לגמרי.
בכל מקרה יהיה משחק קשה בצרפת בשבוע הבא, אבל קודם כל השאלה ברור. עם איזה תוצאה יוצאים מפה
ברור, וזה מאוד מזכיר את צמד המשחקים שהיה לפני זה מול אריס, ומכבי תל אביב התייחסו מאוד מאוד ברצינות למשחק הראשון, בעיקר דיברו על לא לספוג שער, מדברים על זה גם היום, וכשאתה קובע שני שערים ויוצא לסלוני, כי עם כל הבלגן שהיה שם, אז הם הצליחו באמת לחזור עם הפסד מינימלי. אני לא יודע אם אלה יהיו פני הדברים גם ביום חמישי, אבל מבחינת מכבי תל אביב, המשחק הערב סופר חשוב. צריך לזכור שמבחינת מכבי תל אביב, ודיברתם קודם על סגלים ועל עניינים ושינויים, אז היא כמובן מבקשת בסופו של דבר שלא לדחות את המשחק הקרוב מול בני ריינה ביום ראשון, כך שאנחנו נראה, יכול להיות רוטציה מאוד רחבה, אולי שחקנים כמו פריצה, אולי דור פרץ שיקבל דקות ראשונות.
אגב,
אולי גלוך.
בוא נעצור אבל מהקטע הזה, מכבי תל אביב קיבלה אפשרות למנוחה ולא לקחה, למה?
אני אגיד לך שני דברים, אני אפנה את ברנובסקי.
אני אתן לצביקה ואז אני אגיד את הדעה שלי, אוקיי.
אחד, מיץ' גולדהר מגיע לפה, אז הוא כבר נשאר, אין לו הרבה זמן להישאר. שניים, אתה זורק אחר כך את המשחק הזה לתאריך לא ידוע, שיכול להיות שהאומיס לא יהיה פחות גדול ולא פחות...
אבל עכשיו, יש לך הזדמנות אבל, לעלות...
אני בעד דחיית משחקים, אבל איביץ' אמר אתמול במסיבת עיתונאים, מאוד מאוד זה, אומר, אני יודע ואני מתכונן, יש לנו שני משחקים, אני יודע על זה, אנחנו רצים עם זה, ואנחנו נחיה עם זה. הוא לא ביקש לדחות, בחר ביקש לדחות מזה חודש, הוא לא רצה להתעסק עם משחק מסכנין.
כן, לאיביץ' יש יום נוסף.
כן, קודם כל,
עבור מכבי חיפה.
בחר מאתמול לשבת, ואיביץ' מהיום ליום ראשון. זה אותו דבר.
עבור מכבי חיפה, מה שומת?
רביעי, שבת שלישי, ולאיביץ' יש ראשון עד חמישי.
יש יום נוסף, נכון. חמישי, ראשון, חמישי, נכון.
חשבתי שאתה מדבר עליו.
אני רואה את זה בשני אספקטים. מבחינת מכבי חיפה במרכאות, או שלא במרכאות, הם מתאבדים על משחק הגומלין בבלגרד, ומבחינתם זה הדבר הכי חשוב. בצדק. עכשיו, מכבי תל אביב, תראו, הם קיבלו את בני ריינה בבית בבלומפילד. אני חושב שאם המשחק היה סתם אני זורק, אפילו בית"ר ירושלים בטדי,
או
בני ריינה בחוץ, או אפילו סכנין בחוץ בדוחה, יכול להיות שגם מכבי תל אביב. אבל הם אומרים לעצמם, יש לנו סגל מספיק רחב, יש שחקנים שאנחנו רוצים ממילא לתת להם לשחק עכשיו, בין אם אנחנו רוצים לשחרר שחקנים ואנחנו רוצים את כולם בכושר טוב כדי שיוכלו לעבור לקבוצות אחרות, ובין אם עושים שיקול שאת בני ריינה, אני חלילה לא מזלזל בקבוצה הזאת, עשו אחלה קיץ, בנו את עצמם לקראת הליגה, אבל עדיין, עם כל הכבוד להם, מכבי תל אביב אומרת, אנחנו את בני ריינה צריכים לעבור. להגיד לכם שזה יהיה פשוט, זה לא יהיה פשוט, כי גם עם כל ההייפ שיהיה פה בבלומפילד הערב, והאצטדיון יהיה מפוצץ, לבוא אחר כך ליום ראשון, איביץ' יצטרך לעבוד בעיקר בפן המנטלי, כי פיזית יהיו פה מלא שחקנים שלא ישחקו ערב, או ישחקו קצת ויוכלו להיות פיט כבר ליום ראשון.
עכשיו,
אז זה מהבחינה הזאת.
עכשיו, כמה מילים על דסה ויונתן כהן בדרך?
תראו, אני אגיד לכם מה אני יודע לגבי העניין הזה. לגבי דסה, הוא קיבל כבר הצעה לחוזה מאוד מאוד משודרג, מאוד מאוד גדול, בסביבות 700 אלף יורו לעונה, חוזה לשלוש שנים ועוד שנה, זה בעצם חוזה לארבע שנים. מכבי תל אביב יודעת מה היא נותנת, אלי דסה יודע מה הוא הולך לקבל, מבחינת שני הצדדים אין כרגע מסע ומתן. מחכים שאלי דסה יחליט, יכול להיות שהוא כבר החליט, ואולי במכבי תל אביב אמרו לעצמם, אנחנו לא רוצים לפגוע בג'רלדש בשני המשחקים האלה מול ניס, אולי לא נודיע על זה עכשיו, זאת גם אופציה שאני לוקח לעצמי, ואומרים לעצמם, בוא נחכה ונראה מה יחליט אלי דסה, מה יגיד אלי דסה. בכל מקרה הוא לא הספיק ולא חתם בקבוצה, אז הוא לא נרשם ממילא לצמד המשחקים האלה. אני לא יודע להגיד לך, היו שמות שהוא הגיע, אני לא אוהב להתעסק עם שמות, אני לא יודע באופן אישי, אז אני לא אומר סתם שכן או לא. היו דיבורים שהוא מגיע ממילא לחופשת קיץ כאן בישראל.
קיץ לא נגמר.
כן, אתה יודע, חופשה בישראל, כי גם התחתן בזה בתחילת הקיץ הזה, ויכול להיות שיש כל מיני עניינים כאלה ואחרים. תראה, אני מניח שאם המסע ומתן כבר צריך להיסגר, הוא ייסגר עם אלי דסה. הוא יודע מה מכבי נותנת, מכבי יודעת מה היא מוכנה לתת. אין כרגע, זה לא, אין כרגע מגעים או פערים שצריך לגשר עליהם. לגבי יונתן כהן, התמונה היא קצת אחרת, כי אם אנחנו מדברים על דאצה ודור פרץ וזהבי וניר ביטון, כל הרכש שהגיע עד עכשיו בעצם שחקנים חופשיים שלא היה צריך לשלם עליהם כלום. עכשיו צריך לבדוק מול פיזה האיטלקית, שאני שומע מהאנשים שאני מדבר איתם באיטליה, הנה, מזכירים לי להגיד, שכנר, שהשידור שלנו החל משבע וחצי בספורט 2, אז אני
נותן את הבמה הזאת,
כדי שאני לא אשכח אחר כך.
תקף אני חוזר על זה כשנגיע לווינר, הלאה.
מעולה, אז אני אומר, אז לגבי יונתן כהן, הדברים הם קצת אחרים, הרי אתם זוכרים, בקיץ הקודם, מכבי תל אביב ניהלה מסע ומתן מאוד מאוד קשוח, בסופו של דבר הוא נמכר בכמעט קרוב ל2.5 מיליון יורו, מכבי תל אביב מקסמה את הסכומים, יונתן כהן יצא, ועכשיו אם ירצו לקבל אותו בחזרה, הם יצטרכו לשלם כסף.
שורה תחתונה.
אני לא אומר שגולדר לא מוכן לשלם, הערכה שלי, גם יונתן כהן וגם אלי דסה, במהרה או במוקדם או במאוחר, ישחקו במכבי תל אביב.
ותביני כבר בלם, איפה בלם?
כולם חוזרים.
אני רק רוצה
להגיד... רגע, אני רק רוצה, שנייה, בוא נגיד מילה אחת, ווינר.
כן. אוקיי.
אם לא תסלח...
איך תיקח? רוצה לתת לרנה להשלים? מה רצית להגיד?
לא, אני אומר שדיברתם קודם על גלקטיקוס וכאלה, אז אני חושב שבמקרה הזה זה קצת שונה, כי השחקנים שחוזרים עכשיו הם עדיין בגיל יותר צעיר.
לא, ברור, אבל כולם חוזרים.
בוא נלך לווינר. אוקיי, מתחילים כמובן עם בשעה שמונה מתחיל המשחק, 7:30 מתחיל השידור בספורט 2, מכבי תל אביב נגד ניס, מכבי תל אביב קיבלה את ההגרלה הקשה ביותר, זה גם אבי נימני הסביר כבר קודם, ועברה את זירה ואריס סלוניקי, ובוא תראה מה הווינר נותן, יחסים.
כן.
ניצחון של מכבי, 2.75.
חובד.
טקו, 3.10. וניצחון של ניס הכי קטן 2.05. מה אתה אומר, ענן?
אני חושב שאם גולדר ביציע וזהבי בהרכב, מכבי תל אביב תנצח הערב. אני גם חושב. אבל ינצחו.
גם אתה, מה אתה אומר לי, ענן?
2-0 מכבי תל אביב.
תראה, אני מסורתית לא הולך נגד מכבי. אז אני הולך עם מכבי. כן גולדר, לא גולדר, כן ניס טובים, ניס קבוצה טובה, אני הולך עם מכבי. אני גם בשבוע
לא,
שעבר,
לא, לא. 2-0.
למרות שהפסידו בסלוניקי, הלכתי עם מכבי, אפילו בסלוניקי. הלאה, משחק שני. הפועל באר שבע, גם קבוצה נהדרת שמשחקת בקונפרנס ליג, משחק בחוץ נגד יוניברסיטי קריובה, או אוניברסיטת קריובה ברומנית, אני לא יודע איך אומרים את זה, נגד הפועל באר שבע, אוניברסיטטה, אוקיי. ספורט אחד, 8:30. אחרי שעברה בקלות ושיחקה טוב נגד לוגאנו בשני משחקים, באר שבע מגיעה למשחק חוץ היום ברומניה, לפי הווינר היא פבוריטית, אני חושב שזה עדיין משחק קשה בחוץ, ההגנה של באר שבע היא חבל על הזמן, יותר טובה גם משל מכבי תל אביב וגם משל מכבי חיפה, קריובה סופרת 3 ניצחונות ברצופות, עכשיו כאן הווינר נותן 2.20 ניצחון של קריובה, 3.10 כמו טקו, כמו מכבי, טקו וניצחון של באר שבע 2.50. אני הולך על טקו.
גם אני. רצית לי את המילים מהפה.
1-0 באר שבע.
יופי. הלאה, פלייאוף הליגה האירופאית ממשיך. לודו גורץ נגד ז'לגיריס וילנה. לודו גורץ מארחת. הווינר נותן ללודו גורץ' ניצחון 1.40, טקו 3.75, וניצחון של ז'לגיריס 5.20. מה אתה הולך הרענן?
למרות שיש לי פינה חמה לוילנה, כי אבא שלי נולד שם, אני הולך ללודו גורץ' פייבוריטים מוחלטים במשחק הזה, ובבית בבולגריה אני מניח שהם ינצחו.
טוב, אני חושב שלודו גורץ' קבוצה הרבה יותר טובה, ז'לגיריס טובה בכדורסל, לא בכדורגל. ואני הולך על לודו גורץ'.
לי יש פינה חמה לשבלי, שזה ממש צמוד לוילנה.
נכון.
אבל כן, לודו גורץ' כמובן.
אוקיי, משחק רביעי ואחרון, גנט נגד אומוניה ניקוסיה. גנט לא הפסידה בכל ארבעת, בשעה 21:30, גנט לא הפסידה בכל ארבעת משחקי הפתיחה בליגה המקומית, ומגיעה אחרי שני ניצחונות רצופים, על וסטרלו ועל אוסטנד, לא קבוצות גדולות. ניקוסיה הפסידה במשחק הרשמי הראשון שלה ביום שישי האחרון לאפולון לימסול. גנט, הווינר נותן 1.20, כלומר, פבוריטית מובטחת. טקו, 4.60, ניצחון של ניקוסיה, 7.80.
אני הולך על הפתעה פה.
אתה הולך על מה? על טקו?
אני הולך על בטוח עם גנט.
אני הולך על גנט.
טוב. רענן, שיהיה בהצלחה.
בהצלחה, ביי, להתראות.
אם לא תשלח...
איך תיקח? שלומי ברזל, ראש מערך ההסברה בהתאחדות, מה עניינים?
אהלן, נראה טוב.
אהלן, אתה יודע, שלומי, רון איננו פה, אז הוא לא אמר מערך ההסברה וההסתרה, אבל אתה יודע, לירן הוא...
אני בעד שלומי, אני בעד שלומי.
לירן הוא עדין ונחמד.
לא, אני בבית הלל, ברור.
הוא מיתג אותי כבר, אני לא יכול לוותר על זה, כן.
טוב, שלומי, קודם כל, תדע לך שצביק הבעת, הוא הבא על תקן קופמן כביכול.
לא, לא, לא. אני, לזכותו של קופמן, אני תמיד צריך לשמור עליו.
יאמר שהצבים זה בריא.
גם הוא חבר שלי.
כן.
הוא כל השבוע אמר, הוא היה בעד, הוא רב עם נדב צנטריפר, שצריך לדחות את המשחק של מכבי חיפה, ובעצם כל קבוצה שעולה. רק אני טוען, למה חיכו לו דקה ה-90 לעשות את זה?
למה לחפש את חצי הכוס הריקה? למה, למה, למה?
אוקיי.
שלומי, בוא, תתענה לו.
לא, אגב, אני, צביקה מכיר אותי, אני לא בכך חולק עליו. אני אומר, השאלה היחידה שהייתה, מרגע שזה הגיע לשלב האחרון, מה עושים עכשיו?
בדיוק.
אז אני לא, אני מודה שאף אחד לא חשוב, אבל זה נדמה לי שגם לא הצליקה בדרך כלל שבת ברחומרים אופן אבסולוטי. אני לא חושב שבעבר זה היה, או מישהו ביקש את זה, אבל once בא קבוצה, מכבי חיפה, אתמול פונה ליושב ראש התאחדות לכדורגל, ואומרת לו, שמע, אנחנו מבקשים את הדחייה הזאת, אנחנו מאמינים שזה יכול לעזור.
אבל זה לא רק אתמול, זה כבר, הוויכוח על דחיית המשחק, דחיית המשחק הוא כבר שבועיים, סכנין הסכימה, סכנין לא הסכימה.
אבל זה מה שהוא אומר לך, שברגע שזה הפך למוחשי.
אני אגיד לך מה הייתה הבעיה, איפה הייתה הבעיה בעיניי, הגוף היחיד שיש לו סמכות לשנות דבר כזה,
זה ההתאחדות לכדורגל.
ולכן, היום בבוקר, מעכשיו לעכשיו, מכנס יושב ראש הנהלת ההתאחדות לכדורגל, ישיבה מיוחדת של ההנהלה, כדי שהיא תאשר את השינוי התקנוני הזה, שנכון, הפעם
זה כמו שהכנסת מעבירה ביום אחד בשלוש קריאות.
אז אני אומר, אז נכון שהפעם הוא מיטיב עם מכבי חיפה, הפועל באר שבע, מכבי תל אביב שוויתרה, תרצו לדבר על זה גם כן, אבל עקרונית, הוא יטיב בפעם הבאה, ועוד פעם רק בשלב הפלייאוף, על ההפלה לבתים, שהכדורגל הישראלי יוצא נזכר מזה, גם בניקוד וגם בכסף לכל הקבוצות.
בשביל זה אני הייתי בעד כל הזמן.
כן, כן.
תראה, הקבוצות הישראליות מגיעות לכל אוגוסט, ודיברנו על זה קודם עם אלישע, ואני זוכר, דיברתי על זה עם קשטן, מגיעות לשלב בעצם נוקאוט, בתחילת עונה, שהם לא יכולים להיות בכושר, וכל משחק הזה פוגע בהכנה שלהם למשחק הבא, כל עלייה לשלב הבא זה עוד ניקוד, ובשנה הבאה מקבלים הגרלה יותר טובה וכל מיני דברים כאלה. אז צריך היום לעשות את זה בצורה מסודרת, לא בדקה ה-90. כדי שיהיה
מה שקט. כל מה שאתה אומר זה שבתחילת אוגוסט להגיד, אם אז.
אני בעד. אותו דבר היה לי הרבה פעמים ביקוחים כשהייתי מאמן מכבי תל אביב בכדורסל, כי למכבי תל אביב יש פעמים שלושה משחקים בשבוע, וצריך לדחות וצריך לעזור, וחלק אומרים למה עוזרים, צריך לעזור לכל קבוצה שמייצגת את ישראל באירופה.
אתה נשאר בלי הרבה טיעונים, זאת אומרת, אני יכול לנהל דיון שלם על העניין הזה, אבל אתה נשאר בלי טיעונים כשאתה רואה שמדינות כמו בלגיה, סרביה, פורטוגל, אתה יודע, מדינות שהן, על מה שהכדורגל שלנו יהיה קרוב אליהם, עשו את הדבר הזה. זאת אומרת, בואי, אם אני יכול לתת את האקסטרה לקבוצות שלי, למרות שאני אומר עוד פעם, בעבר קבוצות שלנו היו בליגת אלופות, היו בליגה
אירופית. נכון, ולא ביקשו. אני חושב שיש גם...
המבנה של המנהלת וההתאחדות הוא מצחיק. מפני שהמנהלת קובעת המשחקים, אבל אסור לה לדחות. רק ההתאחדות יכולה לדחות.
לא, יש, אבל צביקה, יש ועדה משותפת,
כן.
ועדת ליגה בגביע, שהיא
המוסמך.
אבל כאן היית חייב אישור תקנוני, כי אין כזה דבר, לא היה כזה דבר.
תראו, הבקשה הגיעה, אני מניח...
בכדורסל שאנחנו גם לא גאונים, אז ההסכם הוא כזה שהאיגוד קובע את העולות, והמנהלת קובע את היורדות, אז מעולם המנהלת לא תקבע שתי יורדות, ותמיד האיגוד יקבע שתי עולות.
אני חושב שהבקשה גם מגיעה על סמך מה יש לקבוצות. בני ריינה כנראה לא הפחידו את מכבי תל אביב, ואומרים אוקיי נשחק את זה. משחק בדוחה
נשמע יותר. בצדק ברק בחר רוצה לתת לשחקלים לנוח ולהתכונן הכל למשחק.
שלומי, רק בשני משפטים לסיום, האם סכנין, לפחות על פי הדיווחים, ככה היו בערפל בעניין הזה, האם כך?
לא, הם לא היו בערפל, רק מה שקרה זה ש... בבוקר הכיוון היה מאוד מאוד חיובי, ובישיבת הנהלה בסופו של דבר רבי יונס אמר, אני מבקש שאני מתנגד, אגב יושב ראש התאחדות לכדורגל אמר את זה ותחשב ברור הדבר הזה, מי שנפגעות מהתקנון הזה זה הקבוצות שמשחקות מול הקבוצות שמשתתפות באירופה, כי עליהן יהיה עומס אחר כך.
נכון,
נכון.
אז האמת צריכה להיאמר,
וזה גם שנה קשה מבחינת התאריך.
אבל זה לא נכפה עליהם, אתה אומר סכנין אישרו לפני
ש... אני חושב שההתנאה של התהליך נעשתה מרגע שאנחנו הבנו שסכנין לא תתנגד, אוקיי, שסכנין לא תהיה זו שעוצרת, כי לא רצינו לבוא למצב שאנחנו קופים על קבוצה, אוקיי? בסופו של דבר, כל חברי ההנהלה וחברות ההנהלה הצביעו בעד, אבו יונס הייתה איזה בעיה בזום, וביקש אחר כך לרשום שהוא מתנגד, נרשם שהוא מתנגד, פרינה, הכל בסדר.
זאת אומרת, סכנין לא... רגע, אז אתה אומר שסכנין לא הסכימה.
אני אומר, בבוקר...
בישיבת ההנהלה אבו יונס הצביע נגד, מותר לו.
מכבדים את זכותו.
מכבדים את זכותו, והוא לא ישחק בשבת.
ולא ישחק בשבת.
בדיוק. טוב, שלומי.
אתה היית צריך לשדר את המשחק, לא?
לא את זה.
אוקיי.
לא, משחק שלי לא נדחה.
אוקיי.
טוב, שלומי, ראש מערך ההסברה וה...
לא.
ולא, אוקיי. יאללה, אחלה שבת.
ביי.
סופה שניים. ביי בינתיים. טוב, אתה יודע, יש כאלה... שפספסו את ליגת האלופות. מכל מיני סיבות של תאורה באצטדיון וכאלה. שלום אורי.
אהלן.
מה, למה אתה מדוכא?
לא, חלילה וחס.
הוא שומע את הקול שלך, הוא מדוקא.
כן, זה נכון.
זה עשה אותי חוויה של דלדות מסתובבות, שעשתה אותי מי שאני היום, אני במקום טוב, אז...
מה היה קורה אם לא היה נחבא אור באצטדיון?
לא, אני חושב שהנחבא אור היה סבבה, אתה יודע.
היה בעיה עם פקס והיה בעיה עם אור.
בדקה ה-90, תשמע,
כן, הנה, מי שאנחנו מדברים על רוזנבורג,
מכבי
חיפה, 2005.
הובלנו 2-0 עם 10 שחקנים, הצגה של קטן, באמת משהו חריג, ודקה 90 ומה, נחבא אור פעמיים במהלך מחצית השנייה, וכן, דקה 90 ומשהו, ברד בק בעיטת עונשין מאיזה 25 מטר, כדור הלך די לאמצע, כן, רגע עצוב מאוד.
רגע עצוב.
מי היה שוער?
באמת היה משחק של אוי דודוביץ'.
מי היה? וזה הצעקה אוי דודוביץ'?
לא, זה לא משם.
לא, זה היה שנה אחרי זה. זה מה, אוקיי. זה גם הייתי שם, מול
מלטה. זה, כן, רגע של
היסטור. אני בכל אוי ואבוי, אני
הייתי בשביל את
אוי ואבוי. אני אוי ואבוי, אני הייתי שם תמיד.
טוב, הוא במעבר חד. כן. הפועל באר שבע הערב מול אוניברסיטת קריובה.
נכון.
תשמע, באר שבע מפתיעים עד כמה שהם עושים את זה יעיל. טוב, יעיל וחד.
כן, וקודם כל שמעתי שאתה משחק שלך בשבת לא נדחה, שלי בראשון
כן נדחה
פועל באר שבע, כן. אני אהיה איתם אבל ביום חמישי הבא גם, היום לא. כן, קריובה היא מאמן אותה, מאמן הנבחרת לשעבר רדו, היא במקום השישי ברומניה, עונה שם כבר אחרי 5 מחזורים. אנחנו רק במחזור הפתיחה.
היא עכשיו במקום השישי או סיימה בשנה שעברה?
היא עכשיו במקום השישי, דרך אגב המשחק שלה ביום ראשון לא נדחה, לא כפי שידוע לי. אחרי 5 מחזורים יש לה 8 נקודות.
ברומניה אפשר גם בדקה 90 לדחות.
יכול להיות, לא נראה לי שהם יעשו את זה, כי זה לא נהוג לדחות משחקים של קונפרנס ואירופה ליג שיש שבוע הפרש ולא 6 ימים, אבל אולי לך תדע. היא נדחה בשבת 1-0 בקבוצה תחתית מיובני, יש לה משחקת בשלושה בלמים, קבוצה לא רעה בכלל. עם אנדרי איוון, שהוא שחקן נבחרת יומן, הוא שחקן הבולט, ויש להם כישרון צעיר ביירם, שהוא שנתון סוף 2002, הוא שחקן מצוין, אבל זה בהחלט משוחה, היא עברה בסיבוב הקודם את זוריה של מיודענו, ון ליוון ואתפלד, אבל עברה אותה די יפה, עם 3-0 במשחק השני.
תגיד לי, הגיע לפה,
שאפשר לעבור,
חתם פה בפועל תל אביב, קונטה ששיחק שם בשנה שעברה, הוא הצליח נכון. שם, הוא לא הצליח שם, הוא שווה את זה, הוא לא שווה את זה. הוא בעייתי, הוא קצת בעייתי.
זהו, בדיוק. השאלה הצליח היא שאלה רחבה, אתה יודע, האם אתה מתייחס לעניין המקצועי?
ברור.
הוא הצליח, הנה אני שואל אותך, הוא הצליח בביתר או לא הצליח בביתר?
לדעתי לא, אבל...
זהו, אבל הוא הראה לך כמה, אתה יודע, זה שחקנים
ש... היו לו 3 משחקים טובים.
כן, זה שחקן שמאוד מפתה לקחת, אתה יודע, להביא אותו, ויש לו יכולות, והוא היה בנבחרות הצעירות של צרפת, זה לא קל להביא כאלה שחקנים, צריכים לזה, אתה יודע... שנה שעברה למעשה הוא חצי פרש, רק שתבין בסיום
העונה. כן, הוא סוחב איתו שק של בעיות.
בדיוק, אז שאלה איך יטפלו בו, זו אולי הזדמנות האחרונה שלו.
שאלה, אם ישלחו אותו לקופת חולים לעשות בדיקות דם?
כן, אני מאמין שבמקרה שלו יעשו את זה אולי בצורה אחרת, מה אני אגיד לך? כן, גם מקרה שצריך לטפל בו, אבל כן, שוב, שמע, הליגה ברומניה היא לא ליגה איכותית במיוחד, אני חושב שהליגה שלנו יותר טובה, כדורגל שם, הייתה תחושה שהוא בעלייה כאג'י הקים אקדמיה, והנבחרת הצעירה שלהם עשה, הגיע למקום רביעי ביורו הצעירות לפני 4 שנים, אם אני לא טועה, אבל משהו נתקע שם, משהו
לא הסתדר. אז אתה חושב שבאר שבע יכולה לנצח בחוץ היום?
אני חושב שבאר שבע היא, קודם כל, היא עברה, לוגנו היא ריבה לא פחות.
זהו, היא כאילו אורי עכשיו בסטטוס אחר, כי מול לוגנו היא באה כאנדרדוג. עכשיו הלחץ עליה, זו שאלה.
אני חושב שמה זה לחץ? שמה, שנה שעברה הם הגיעו מול הנורטוזיס, והייתה תחושה שהם יכולים וצריכים לעבור, וזה לא קרה, זה גם היה בפלייאוף. אני חושב שהם עברו את לוגנו, קודם כל הם קיבלו הגרלה טובה, בניגוד למכבי תל אביב שקיבלה את אריס סלוניקי וניס, הם קיבלו באמת הגרלה טובה. לוגנו, שגם היא פתחה את העונה רע, מחזיקת ליגה שוויצרית עם ניצחון 1 מ-4 משחקים, ועכשיו הם פוגשים קבוצה מרומניה, יכלו לפגוש קבוצות הרבה יותר חזקות, זה לא צריך לעניין אותם. אני חושב שברדה בהיבט הזה עושה עבודה מאוד יפה, הוא בא לשחק על תוצאה, הקבוצה מאוד ממוקדת, בלי כדורגל מבריק, וגם כשהוא לפעמים מציב הרכבים פחות טובים, כמו שקרה לו במשחק האחרון בבית מול אוגנו, הוא מגיב נהדר למשחק, עושה חילופים טובים, מחליף מערכים, ושאתה משחק מול קבוצות שהן לא כאלה איכותיות, לפעמים אתה לא נהנש, ומבחינת ברדה הוא עושה עבודה מאוד מאוד טובה. באר שבע גם הביאה, אתה יודע, שני שחקני רכס, סלמני כבר נכנס לאט-לאט לעניינים, ועכשיו הגיע שחקן בקרסנודר, שלפחות על הנייר זה שחקן שעם פוטנציאל מאוד גבוה, אבל שוב צריך סבלנות גם עם אלה. אני חושב שבסך הכל באר שבע יש לה הגנה טובה, יש לה מרכז הגנה טוב, יש לה את הבלם הכי טוב בארץ. זה משהו שנותן לך שקט, גם אומרי גלאזר מתפתח להיות אחד משני השוערים הכי טובים שיש פה, אז אני מאוד מקווה שזה יעבוד. אמרתי, אנחנו בקיץ כל כך טוב לכדורגל הישראלי, שהוא חייב להסתיים עם שלוש קבוצות, עם שתיים לפחות בשלבי בתים, ואני גם מאוד מקווה שמכבי תל אביב תעשה את זה, למרות ששוב, ההגרלה שלה היא ממש ממש קשה.
אמן ואמן, אז הערב ספורט אחת, הפועל באר שבע אצל קריובה, בפלייאוף הקונפרנס.
לפחות שיעבירו לי את ההכרעה לגומלין,
שיהיה לך
מה לדעת. נעבוד על זה, וגם נעבוד על התאורה, אל תדאג.
התאורה כבר זה לא שכנר, היום יש, אתה יודע, התאורה כבר מסוג אחר, זה כבר לא נכבר.
לא, לא, שכנר גרר היום גנרטור לשם.
זה נכון, טעורי, אבל טוב, יצא לך דברים טובים מזה. תודה רבה לך.
כל הטובה בחיים, חבר'ה. תודה רבה.
בדיוק, שבת שלום.
ביי ביי.
דיווחי תנועה.
אתם מאזינים לספורט עם לירן שכנר וצביקה שרף.
חזרנו אליכם, ושרון דודוביץ' נמצא בבלומפילד לקראת המשחק בין מכבי תל אביב לניס. מה העניינים, שרון?
בסדר, מה קורה?
מצוין, מצוין. ואנחנו עם פינת ליגת החלומות של ספורט אחת ווואלה ספורט, ואתה, שאתה ידוע כאחד משחקני הפנטזי המעולים, אז עכשיו אנחנו בעצם מתחילים את ההשקה של ליגת החלומות של וואלה, אז בוא תן לנו קצת סקירה, מה קורה שם, רגע, אחרי מעברון.
עכשיו, ליגת החלומות של ספורט אחת ווואלה ספורט.
לי אמרו, מה שאתה אומר להגיד הפוך, אבל אני לא יודע אם זה נכון.
אבל לא צריך להגיד לך את זה, אתה תמיד עושה את זה בלב, אחי. בוא אני אסביר לך משהו, אני אסביר לך משהו בכללי.
בדיוק.
זה משהו שהגיע מארצות הברית, מאנגליה המון. מה-NBA, עולמות הפנטזי, זה טירוף של 20-25 שנה באופן ממשי, ויש מיליונים ועשרות מיליונים ברחבי העולם שמשחקים בזה מדי יום. יש בזה עניין בלתי נגמר. זה ההזדמנות היחידה שלנו, צביקה, אנשים פשוטים, להיות כמוך, לאמן, אבל על הנייר, דיגיטלי. אתה יודע, לבנות קבוצה, לאמן, לעשות כל מיני דברים. אז הפנטזי הוא נותן את הדברים האלה, הפנטזי ליגת החלומות בארץ, יש גם הנושא הזה תופס תאוצה בשנים האחרונות.
אז בוא תן לנו סקירה למי שלא מכיר.
אוקיי, אז בוואלה ספורט, אתם מוזמנים להיכנס, יש שם גם את ההדרכה, וגם האפליקציה, אפשר להוריד אותה, שנקראת ליגת החלומות, Game Manager, זה בעצם אפליקציה, שאתה נכנס, יש לך תקציב, תקציב של תקציב מסוים, מעל 100 מיליון שקלים, שזה אפרופו גם זה לצביקה, מה שנקרא, לנו אין ולך היה איזה בקבוצות.
הבעלים זה שחר או ינקה לשחר או הבעלים
זה... זהו, אתה
מקבל 100 מיליון.
כן, אני יודע.
אז אני מקבל 100 מיליון, ואז אתה בונה קבוצה, ואתה בונה קבוצה של שוער והגנה, וקישור והתקפה, ואז אתה גם בונה ספסל, ואתה צריך שזה יהיה מאוזן, ואתה צריך שיהיה בתקציב, ואתה צריך שיהיו רק שלושה שחקנים מכל קבוצה, ועל כל שחקן אתה מקבל ניקוד מסוים. אם שחקן הגנה שמר על שער נקי, הוא מקבל אקסטרה ניקוד. אם שחקן התקפה כבש, אז הוא מקבל ניקוד מסוים. אם שחקן מהספסל עליו וכבש, גם יש ניקוד מסוים. זאת אומרת, המשחק הזה הוא מאוד מאוד מגוון, וצריך ללמוד אותו ולהכיר אותו. ובעצם נכנסים, בונים קבוצה, אבל ספציפית באפליקציה הזו היא יותר מצד אחד מורכבת, אבל יותר מושקעת ויותר מגוונת. במובן הזה שאפשר פה, המספר האופציות הוא גדול יותר.
נכון.
במובן...
לא, אני רק, אני רק עובר פה על ההרכבים שלך, נגיד, יש פה בוואלה...
של אורי.
של אורי, של דור ושל אסף. עכשיו, למה יש לך נגד איתמר שבירו? אתה היחיד שלא שמת אותו בהרכב.
אני השקעתי את הכסף.
יקר מדי, יקר מדי.
אני מוריניו. אוקיי, אני משקיע את הכסף שלי בהגנה. אני פאפ, אני פאפ של השנים האחרונות. אני משקיע במגינים. אתה יודע, בלהביא איזה קנסלו כזה.
קנסלו זה לבבידי.
גם ברק בחר השקיע בשני מגינים.
רגע, עכשיו הוא שם את לבבידי בקטע של קנסלו.
שזה יכול להיות שיחור.
נכון.
וההגנה של מכבי תל אביב, כי לדעתי ניר ביטון ודניאל פרץ הביאו הרבה נקודות. והבאתי את קניקובסקי שהולך להיות האס של איביץ' לדעתי. ופירו, שטוב, אנחנו יודעים למה פירו, ותור מלחמת, אתה יודע.
ותור מלחמת אני איתך.
וויתור מבאר שבע שהוא בלם גם של הנבחרת עכשיו.
כן. עכשיו, אז צריך לבחור שחקנים, וצריך שזה יהיה בתקציב הנכון.
וכל שבוע יש חילופים, ויש גם אפשרות באפליקציה הזו, חבר'ה צעירים יותר מכירים את זה, שאפשר לאמן שחקנים במהלך השבוע, כל מיני עניינים שנותנים, וזה מעלה נקודות, זה כדברים יותר מורכבים, אבל הבסיס זה לבנות קבוצה, לבנות סגל, לנצח את החברים שלך עם הנקודות, לנצח בליגות, אני גם יודע שיש בזה הרבה הרבה פרסים.
נכון, זה באמת, קודם כל כיף, זה גוזל המון זמן, אבל זאת חוויה, זה...
כאילו, אבל מה, אם לא זה, אז מה תעשה? תהיה פשוט בטיק טוק, אז עדיף כבר על דברים כאלה.
לגמרי, צודק. המשחק הרשמי של ליגת העל היחיד עם השחקנים האמיתיים, אתם מוזמנים להוריד עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט ולהתחיל לשחק, ועוד שעה בבלומפילד יש את הדבר,
אבל יש פה רק
יש את הדבר האמיתי, אבל אנחנו עם שוב מעברון.
עכשיו ליגת החלומות של ספורט אחת ווואלה ספורט.
זהו, המעברון של ימי חמישי, אנחנו בכל יום חמישי נהיה עם העניין הזה, עם ליגת החלומות של וואלה ספורט וספורט אחת. שרון, מתחיל להתמלא שם, איך האווירה?
אחלה אווירה, הולך להיות פה 30,000 איש, חברים, יש כדורגל ישראלי, גם אתמול, גם היום, שיצליחו, גם הם, גם באר שבע, הלוואי.
הלוואי.
אז אנחנו מזכירים לכם, 20:00, ספורט 2, מתחיל השידור החיים, פאנל של שרון והחברים, שרון דודוביץ, ספורט 1, המון תודה.
ביי, להתראות, תודה.
טוב, אז בא לך, אתה בעניינים?
אני צריך ללמוד את זה, ואני צריך לקבל את התקציב, אני צריך לשבת על זה, אני צריך להתכונן, לא בונים קבוצה בשנייה, וזה בסדר, בשבוע הבא אני אהיה מוכן.
אז יפה. אז קודם כל, אנחנו מקנים לך בקטע,
לא,
הזה,
לא, כי אתה מבין. אבל אני אגיד לך משהו, עכשיו, גם עד עכשיו לא ידעו שהמשחק של מכבי חיפה ושל באר שבע, לא משוחק השבת.
נכון.
אתה צריך לא להכניס עכשיו את השחקנים
שמשחקים.
אז אני אגיד
לך, נכון, נכון. בעצם השחקנים האלה של מכבי חיפה ובאר שבע
לא צריכים להיות בהרכב.
לא, כן, אתה לא מקבל אליהם כסף, אתה צריך להוציא אותם מהרכב. טוב, יריב טפר, מנכ"ל איגוד השופטים, מה העניינים?
ערב טוב.
יאללה, אני יריב.
אתמול החכמנו, אגב, צביקה, היינו בכנס פתיחת עונה כרגיל עם יריב טפר, עם
אותי לא הזמינו.
עם יורה אינבר, כן, לא, ביקשנו שלא
לא
תוזמן.
לא הזמינו אותי, כן.
עם יורה אינבר
ישב. צביקה, הזמנו את כולם.
אותי לא.
לא, השתדלנו להכביד מצביקה. זהו, עכשיו, אתה יודע, יושב ראש חדש, גיורא אינבר, עם אג'נדה משלו, אתה יודע, זה הבאת גנרל, אז הוא דיבר גם במסיבת העיתונאים שהייתה מיד אחרי הכנס, ובואו נדבר קצת על עונה חדשה שנפתחת גם אצלכם, יריב, ועל מה שצפוי לנו העונה, או איך האג'נדה שלכם לקראת העונה שבפתח?
קודם כל, לא סוד שהעונה שעברה הייתה פחות טובה מבחינתנו, בעיקר בהיבטים של התנהלות מחוץ למגרש, עם כל מיני תקריות שעדיף היה לולי היו קורות, ולכן אחד הדברים המשמעותיים שהכנסנו השנה, זה הצהרה מאוד ברורה בקרב הסגלים שלנו, שתהיה אפס סובלנות, בכל מה שקשור בנושא התנהלות. זאת אומרת, אנחנו לא רוצים לראות מקרים של שכיחת גלים, או כל מיני דברים שלא מוסיפים לתדמית של השופטים ושל איגוד השופטים. אז זה דבר ראשון. דבר שני, והוא היותר חשוב, זה התמקדות בכל ההיבטים המקצועיים, בדגש על שדרוג היכולות בשיפוט המסך. עשינו השתלמויות גם בארץ וגם בחול, בנושא של שיפוט המסך, היינו ביוון, במרכז המדהים שלהם של שיפוט המסך, עבד איתנו צוות פורטוגלי שהוא למעשה זה שמנהל ביוון את עבר, ועשינו שם אימוני סימולציה, במטרה לשדרג את היכולות. אני רוצה בעניין הזה להגיד שזה דווקא הדבר ששיפרנו אותו בעונה שעברה שני אלמנטים, את אלמנט הזמן, קיצרנו מאוד את את השהייה של שופט מסך אל מול המסך, לממוצע של 30 שניות, ובנוסף, יצרנו איזושהי אחידות, זו שאלה שגם עלתה אתמול, אני חושב שלירן, אתה שאלת
כן,
אותה?
כן, אני שאלתי אותה.
יצרנו איזושהי אחידות בזה שאנחנו אומרים לשופט המסך, ברגע שאתה מגיע למסך, אלא אם כן ראית איזושהי הפנייה של שופט המסך, שהיא לא קשורה לאירועים, והיא לא מקצועית מספיק, אז אם זה לא המצב, תקבל בכל מקרה את ההפניה של שופט המסך.
אני רוצה להתערב פה, יריב. אתה יודע שיש לי...
הוא בתפקיד קופמן, הוא אמרים.
לא.
אנחנו יש לנו שיחות, צליקה ומקצוען. אני איתך, צליקה.
אני רואה ליגה ישראלית וליגה אירופאית וכל מיני זה. מתי יש שריקה או אין שריקה, קופצים שניים, שלושה שחקנים על השופט, הוא אומר, רגע, אני מחכה לעבר. עכשיו, מתי הוא עבר אומר לו, כן עבירה, לא עבירה, כן פנדל, לא פנדל, כן אאוט, לא אאוט, כן נבדל, לא נבדל? הוא צריך בעצמו לרוץ למסך לראות, או מתי הוא מסתמך, העבר אמר לי, לא, יאללה, משחקים, אני לא צריך לרוץ למסך. מתי הוא כן צריך לרוץ למסך? מתי הוא מסתמך על מה שאמר לו צוות עבר?
קודם אני אלך איתך לכלל הראשון, שאומר שבסופו של דבר שופט המשחק הוא זה שמחליט, והוא יכול ליזום בעצמו ללכת למסך. זאת אומרת, יש אפשרות שהוא יכול ללכת ליזום בעצמו וללכת להביט במסך. מתי שופט המסך מתערב, אמור להתערב? ברגע שמדובר בהחלטה שהיא טעות קריטית וודאית על פי כללים והנחיות שקיבלו השופטים. זאת אומרת, כאשר יש בטח הפקעת שער, אז שופט המסך תמיד, כמו שאתם רואים, הוא ממתין לראות שיש אישור של השער, אם זה מבחינת נבדל, אם היה או לא היה.
לא שופט המסך, השופט הראשי.
לא, לא, אני אומר, סליחה, השופט הראשי ממתין ששופט המסך יבדוק
יאשר,
את העניין.
כן, שיאשר שלא היה שום הפרה.
עכשיו, אותו דבר, כך מקרה של הכשלה ברחבה. הכשלה ברחבה זה משהו שהשופט שורק, ואז הוא מחכה לראות אם יש התערבות או אין התערבות, אם הייתה פה החלטה נכונה או שלא הייתה. וגם בנושא של כרטיס אדום, או לחילופין, אם הייתה כניסה, ואתמול ראינו את זה בכס, ואנחנו מראים את זה הרבה, כניסה של פקקים חשופים קדימה, שיכול להיות לעתים שהשופט רואה בזווית שהפקקים חשופים קדימה, כאשר בפועל זה שנייה
לא
לפני זה השחקן נוריד את הרגל, ואז זה לא בדיוק, ואז עוזר לו שופט המסך ומתקן אותו, או יכול להיות במקרה הפוך, שהשופט על הדשא לא מזהה את ניצת הפקקים ברגל של השחקן היריב, ואז מתקן אותו שופט המסך. והדבר האחרון זה טעות בזיהוי. אם יש טעות בזיהוי של שחקן, זאת אומרת יש התקהלות של שחקנים, זה מקרה שקורה לפעמים, ששופט מוציא כרטיס שגוי ומרחיק שחקן שלא, זה השחקן שהיה צריך להיות מוחק.
זה באמת נדיר אבל.
כן, כן, אלה המקרים, זה המקרים שבהם שופט המסך התערב.
עכשיו...
לא, אבל לא ענית לי, מתי הוא צריך אחרי החלטת עבר לרוץ בעצמו, להסתכל במסך, מתי הוא מסתמך במה שאמרו לו באוזניות?
השופט מסך אומר לו, לצורך העניין, גל לייבוביץ', אני ממליץ לך ללכת לראות, יש כאן ניצה של הפקקים בשוק של השחקן, ואז השופט מחויב ללכת למסך ולראות.
מחויב, ובנהלים החדשים, בעצם אם הוא לא ראה משהו דרמטי במיוחד, הפוך ממה שאנשי עבר חושבים, הוא זורם איתם.
הוא צריך לקבל את ההמלצה שלהם.
כן. לגמרי.
עכשיו עניין הספסלים, צביקה, שוב, צביקה בא באותו עונה.
אני אגיד את מה שאני אגיד.
כן, אתה, קדימה.
תראה, עמד השבוע בעלי מכבי חיפה, איש מדהים לכדורגל הישראלי, ינקה לשחר, ונזף למעשה בשופטים, אמר תתנהגו יפה, תתנו כבוד לספסלים, יומיים אחרי זה, ידידי גיורא, קם ואמר, אנחנו מקפידים על הספסלים, נקפיד על הספסלים, עכשיו, הרי מה יקרה? יקפידו על הספסלים של נס ציונה, יקפידו על הספסלים של בני ריינה, אולי של הפועל ירושלים, ולא יגעו כל כך בקבוצות הגדולות. אתה כמובן תכחיש את זה.
לא, אז אני אגיד לך בצורה מאוד ברורה, ואמרנו את זה אתמול במסיבת העיתונים, ואני אומר גם לך, יש כללים וחוקים, יש חוקת משחק, שהיא אומרת באיזה מקרים השופט צריך לפעול. ההנחיה החד משמעית של גיורא כיושב ראש, ושל יושב ראש הוועדה המקצועית לירן וקסברגר, היא פשוט לפעול על פי ההנחיות. לא קשור נס ציונה, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, הפועל חיפה. יש הנחיות, צריכה להיות כאן אחידות, והאחידות תהיה העונה. אנחנו לא רוצים לראות את האירועים האלה, הרי יש עכשיו ועדה שמדברת ודנה בנושא התנהגות קהל, ואיך אנחנו מפחיתים את ה... עכשיו, אנחנו רואים הרבה פעמים את המאמן, לא רק בארץ אגב, הראינו אתמול קליפ של דייגו סימיונה, שהקהל
הוא... הוא מחמם את הקהל, 90 דקות הוא מחמם אותם.
בוודאי, ואז אנחנו רואים אחר כך תקריות של איך, אתה יודע, שקשה לנהל אותן, וקשה למנוע התפרויות וזריקת חפצים. לכן למאמנים ולבעלי התפקידים ולשחקנים, יש פה תפקיד משמעותי.
תודה.
אנחנו מקווים שהשנה הם יבואו במוד אחר. בואו, חזרנו גם מקורונה בעונה שעברה, אני חושב שיש לזה גם השלכות, היו לזה השלכות. אני מקווה שתהיה עונה טובה בהקשר הזה.
הערב גם יוצאת הדרך הליגה הלאומית, גם בצ'מפיונשיפ באנגליה, גם בליגות אחרות שהן הליגה השנייה, אין ור. זה משהו שבוופה, אתה יודע, כהחלטה לא רוצים ללכת אליו משיקולי תקציב, כי אתה יודע, שופטים בליגות היותר נמוכות, בטח בליגות משנה שהן עדיין ליגות מקצועניות, סובלים יותר, עבר זה חידוש שמאוד עוזר לשופטים.
נכון, נכון, ויש פה איזשהו פער ברגע ששופט עולה מליגה
יורד מליגה ראשונה לליגה שנייה, פתאום שופט בלי ור,
בלי מסך ולהפך.
היה בשנה שעברה בגביע בקריית שמונה מקבי שבשמינית הגמר ולא ראו מה ש... כי לא היה ור,
שלא היה שיפוט מסך. לכן אני אומר, זה משהו שיש לו משמעות, אי אפשר להסתיר את העניין הזה. אנחנו מדברים גם על כל מיני כניסה של כל מיני טכנולוגיות שונות, זה גם משהו שפיפה ואופה לוקחות בחשבון, שיש התאחדויות וליגות עניות יותר, לא כל הליגות הם הליגה הגרמנית, האנגלית והצרפתית, וכדי לייצר איזושהי אחידות, אז אופה ופיפה לא לוקחות את העניין לקיצון. אתם רואים שכל טכנולוגיה, למשל טכנולוגיית קו השאר, כן. לא משהו שאנחנו רואים אותה בכל הליגות.
קשה להכניס במיליארדים של מגרשים וליגות בעולם חידושים כאלה טכניים. זה המון כסף. זה כמו סימון המגרשי כדורסל שהרחיקו את קו השלוש ב-20 סנטימטר. להכיל את זה על כל מגרשי הכדורסל בעולם,
נכון.
זה מיליארדים.
אבל העניין הוא, אתה יודע, באנגליה נגיד ציפיתי שזה כבר יקרה.
בליגה שנייה לא חסר כסף.
יש שם כסף.
לא חסר כסף שם.
בליגה הלאומית...
שם לירון, אני אגיד לך מה קורה שם, האנגלים, בכל תחומי השיפוט, יש להם איזשהו...
הם שמרנים, שמרנים.
מאוד.
מצד אחד, לא, מצד אחד צליקה הם שמרנים, ומצד שני הם אלה שלוקחים את זה לפעמים לקצה. זאת אומרת, אנגליה תמיד אנחנו אומרים, וגם אופה רואה אותה, את אנגליה כישות עצמאית בעניין הזה, בגלל שהם...
תשמע.
א', זה ליגה עם המון כסף, הם מרשים לעצמם...
אני רוצה לדבר על נושא... שהוא לדעתי מאוד 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 בעייתי, ובסופו של דבר פיפה השמרנית צריך לשנות. ידידי אריה מליניאק פה צועק הרבה מאוד זמן, שצריך להכניס שעון בכדורגל כמו בכדורסל, וכשהמשחק לא משוחק, כשהשעון יעמוד. השבוע ראיתי צ'אבי, מאמן ברצלונה, שבוכה על זה בצדק, כי ב-15 דקות האחרונות לא שיחקו. ראיתי משחק בליגה האנגלית, נוטיגהאם נגד ווסטהאם, היה בסוף כסח ובזבוז זמנים. עכשיו, השופט כבר מוסיף 6 דקות, 7 דקות. בברצלונה הוא היה צריך להוסיף 15. השאלה, כחוזר עוד פעם לקראת הסוף, אני בפיגור, אני מוביל, אני מבזבז זמן, ולשופט לא יכול להתמודד עם זה, או להגיד, להגיע לצדק אמיתי, בלי עצירת שעון.
אז אני אומר, נתת את הכלי שיש היום לשופט, זה א', אם שחקן מבזבז זמן, להוציא לו כרטיס צהוב ואחר כך כרטיס אדום, והדבר השני זה תוספת זמן. אגב, אפשר לבחון את זה, אבל בלא מעט משחקים...
זה לא מכסה את הזמן העבוד.
כן, אבל לפעמים הקבוצה, בלא מעט מקרים, הקבוצה שמבזבז הזמן גם נהנה שבסוף היא חוטפת הגול
או כן או לא. או כן או לא.
כן. אני מסכים איתך, בוא, אנחנו, בטח אנחנו כאיגוד שופטים הכי בעד שלא יהיו את הדברים האלה ולא יהיו בזבוזי זמן ולא יהיו, ולא תהיה התנהלות שתפגע בשטף המשחק ותיתן כמה שיותר זמן נטו. אבל אתה יודע, היית מאמן, לפעמים מאמן רוצה שהמשחק ייצר כמה שיותר וככה הוא
נורג
בטקטיקה. בסוף זה כדורגל וזה משחק עם... טקטיקות ואמוציות, אנחנו צריכים לנהל את זה בצורה שהיא בהתאם לחוקת המשחק ובהתאם לכללים.
אז יריב טפר, אני מאחל לך לקראת העונה הקרובה.
שיהיה לכם שנה יותר טובה משנה שעברה.
שלא יראיינו אותך הרבה, כי אם לא יראיינו אותך, כנראה שאתם עושים את העבודה.
אל תדאג, אתה תעלה פה, אל תדאג.
תודה רבה לכם. סופה שניים. שיהיה לכולנו עונה מוצלחת, וגם לקבוצות שלנו באירופה, שעד עכשיו פוצפו.
נכון,
סוד לנו נחל. וגם השופטים שלנו באירופה עושים יופי של תחילת עונה.
אמן. תודה יריב. טוב, עכשיו כדורסל, הרה לוייסברג, וואלה ספורט, מה עניינים?
אהלן חברים, ערב טוב.
טוב, ערב חשוב, גורלי לנבחרת שלנו היום, משחק הכנה האחרון לקראת המפגש מול פינלנד במוקדמות ליגת העולם, מה שמעסיק את הפינים, היום אגב זה ראשת הממשלה,
שהשתתפה במסיבות, היא עושה, לא רוצה להגיד את השם, אבל היא עושה מסיבות נחמדות.
כן, אז זה לפני המפגש עם פינלנד,
זהו, זה מתחבר לי, זהו, זה מתחבר לי. אני עכשיו בדיוק מחוץ לדרייבין, להיכל קבוצת שלמה. ואני רואה ברקע את הגלגל הענק של הלונה פארק, ווואלה, נראה לי שם יהיה יותר מעניין מכאן.
יכול להיות.
אז אני אגיד לך משהו, אתה יודע שאני לא מפסיד משחק של נבחרת ישראל, היום אני לא בא.
אני יצאתי מעליך כמה שורות ביום
שלישי. ראיתי את רומניה ביום זה, וזה הספיק לי, ואני היום מפה הולך הביתה לראות את מכבי כדורגל, לא בבלומפילד, אני בבית, בטלוויזיה, ואני לא הולך לראות כדורסל, אני אראה במסך את הכדורסל גם.
כן, אתה יודע, היינו צריכים לקיים איזה כמה משחקי.
בשבוע הבא למשחק עם שוודיה אני אגיע, אבל לא זה, אני עדיין חושב שהיינו צריכים איזשהו משחק אימון ברמה יותר גבוהה,
לחלוטין.
כל משחקי האימון שלנו לא היו ברמה מספיק גבוהה. אני ספרתי היום, יש 8-9 קבוצות ברמה מאוד גבוהה, עם שחקני NBA טובים, והיינו צריכים לשחק נגד קבוצה כזאת. גם יש בעיה עם דני, שהוא שיחק רק משחק אחד, כשזוסמן לא שיחק, ובלט לא שיחק, ורפי מנקו לא שיחק.
רגע, אבל הבעיה הקודמת, זה עניין של אג'נדה, או של לא עבדו מספיק קשה?
לא. יכול להיות שיש קבוצות, אנחנו ניסינו להיכנס לטורניר אקרופוליס ביוון ולא קיבלו אותנו, יש קבוצות שלא רצו לבוא לפה, אבל היינו צריכים למצוא איזשהו משחק, יש כמה קבוצות מדהימות, סלובניה עם דונצ'יץ' ודרגיץ', יוקיץ' באיזה יוון עם 15,000 איש, 20,000 איש במשחק של יאניס, אנטטקומפו, משחקים מדהים עם צרפת עם קבוצה טובה, איטליה עם קבוצה טובה, דווקא ספרד עם נבחרת חלשה, טורקיה עם שחקני NBA.
אבל אני שואל אם זה עניין של אג'נדה, שיכול להיות שיש מאמנים שיגידו, אוקיי, אני רוצה לבוא עם המון ביטחון, ניצחתי את כל המשחקים, עשיתי בוא נגיד אימוני הכנה, הכנסתי ביטחון בשחקנים שלי, או שאתה אומר שזה לא שווה כלום?
אבל גם בתוך הגישה הזאת, אני חושב שאפשר למצוא יריבות ראויות יותר מרומניה.
מרומניה, כן. אוקיי, אני מקווה שזה לא יפגע.
גיאורגיה זה סבבה לגמרי.
כן, למרות שגיאורגיה, אז במשחק השני הם לא שיתפו את צ'נגליה, והם עשו את כל הזה, ואנחנו היינו פה בבעיה, אנחנו לא שיחקנו. לפני פינלנד היינו צריכים משחק אחד, קשה, טוב, כי המשחק החשוב הוא בשבוע הבא, ביום חמישי הבא בפינלנד.
טוב, אז מה אתה יכול לחדש לנו לקראת הערב בנבחרת?
אז קודם כל, שוב לנו שלושה שחקנים בחוץ, שזה כבר נהיה ככה איזה נוהג קבוע, אז הפעם אלגל מקל, תומר גינת ועידן זלמנסון, ואני מעריך בזהירות גדולה שאולי זלמנסון...
מה יש לזלמנסון? הוא כבר גם במשחק הקודם לא התלבש, הוא חולה?
כן, הוא חולה, כן, הוא חולה.
מה, קורונה?
אני לא יכול להגיד לך רשמית שזה קורונה, אבל אני לא אתפלא. אני לא אתפלא אם זה קורונה. ואני גם לא בטוח כמה הוא בתוכניות של גודס לאליפות.
וצ'צ'שווילי כן בתוכניות?
גם, אני גם בספק. יכול להיות שאתה יודע, באיזשהו מקום אתה מגיע למסקנה מול יוקיץ' והחברה האלה, אתה בכל מקרה תהיה בבעיה של סייז, אז לך כבר עם נבחרת של גרדים, ותחזק את הקו האחורי, והגבוהים שלך היו סורקין וג'יי כהן.
כן, אבל אם חז וחלילה, חז וחלילה, באליפות כזאת ארוכה, עם אחד משחקני הפנים שלך נפצע, אתה נכנס לבעיה.
ונזכיר שוב, שבניגוד לאליפויות שהיו בעבר, אתה טס ליורו בסקט עם 12 שחקנים, זאת אומרת, אם נפצע מישהו, אז אתה יורד ל-11, אגב,
גם פה, יחד עם הקורונה ויחד עם כל הדברים, היו צריכים כבר בפיבה לשנות את זה, ולתת לקחת 13 או 14 שחקנים לאליפות אירופה.
בטח באליפות כל כך אינטנסיבית.
שאתה נוסע אחר כך מצ'כיה לגרמניה.
לא, לא מבין, לא מבין את הרעיון, זה גם, לא שאתה יודע, זה משהו שתמיד היה קיים כל השנים, אז לפעמים קשה לתת מקיבעון. אם אני זוכר נכון, וצריך, אתה טיפה יותר מנוצא ממני באליפויות אירופה, אני חושב שהיו קטעים כאלה שהיית עושים 13 בעצם.
לא, תמיד היה 12? אף פעם לא, אף פעם לא נתנו לנסוע יותר מ-12, לא שינו את זה, והיה תקופה שבמשחקים האלה של החלונות, היית רושם רק 10.
כן, זה בכלל,
אז זה חזרו לחלונות ל-12, לא אלו...
שמתוך ה-10 יש כאלה שהיו מאחרים, וצביקה היה משה אותה, ואני נשארים 7.
24, כולם מגיעים בזמן אצלי. ב-24 נבחרות, לעלות עוד שני אנשים בכל נבחרת, זה הופך להיות להוצאה כספית גדולה.
הרלי רק, עשה טובה, תעדכן את צביקה בתוצאה, כי הוא יהיה עסוק בכדורגל.
לא, 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 אל תדאג, אני אהיה גם בתוצאה.
שצביקה יעדכן אותי בכדורגל.
אני אעדכן אותך.
יופי, סגרנו. הרלי וייסברג, וואלה ספורט, תודה.
תודה חברים, ביי ביי.
פרסומות. צביקה, אתמול, כשכולם ראו את מכבי חיפה, אני התבודדתי עם אסף במשחק שראו, אמנם לא רבים, אבל ראו. אסף, איך היה אתמול?
היה, שלום, ערב טוב.
שלום, אסף כהן, מה שלומך?
בסדר.
איזה משחק שידרתם?
יפה, שפילד יונייטד נגד סנדרלנד.
לא יכולים לתת לכם עונש יותר גדול?
לא, למה? נהננו.
לא, הייתם נהנים יותר ממכבי חיפה.
זה נכון.
בטוח.
לא, אם היית נותן איזה ליגה הולנדית, איזה ליגה זה, איזה משחק אחר ב...
כן.
צ'מפיון ליג.
צ'מפיונשיפ. לא, תשמע, סנדרלנד זה תמיד, זה חלק מסדרה, אתה מרגיש כל הזמן?
אז אני אומר לך, אני ראיתי את המשחק השבוע, נוטינגהאם...
ווסטהאם.
זה היה כסח, וכיסחו.
כן, לא היה משחק...
ושמרו על... בזבזו זמן.
כי רצו לנצח, נוטינגהאם, חזרו לליגה הבכירה.
מצוין, ראיתי את מריניקוס יורד שמח.
יפה, מי?
יפה, מה שיפה, מריניקוס
זה הבעלים,
נכון, מריניקוס,
גם של נוטינגהאם וגם של אולימפיאקוס.
תשמע, הוא...
אנחנו אתמול עם סנדרלנד, זה היה כל כך מהנה, כי סנדרלנד, אתה יודע, היא לפעמים עולה ליגה, זוכה בגביעים נגיד, אבל זו קבוצה שתמיד היא מפסידה, בתחושה, תמיד היא מפסידה. עזוב את המשחקים שהיא מנצחת, אותם אנחנו לא רואים.
זה נכון.
אבל כשאנחנו רואים אותם, הם מפסידים.
אתם המנחוס שלהם.
טוב, והיום גם קריובה תמיד מפסידה, בתחושה?
בשנים קודמות כן, בשנה שעברה פחות, סיימה במקום השלישי בליגה שלה. התחילה לא כל כך טוב את העונה, אבל דווקא שני המשחקים האחרונים שלה בליגה היא ניצחה. החליפה מאמן, מינתה את רדוי, שהיה גם מאמן הנבחרת...
מתי החליפה? בתחילת השנה או כמו ברומניה אחרי שהעונה התחילה?
אתה מכיר אותה לפני 10 ימים הוא מונה
בדרך כלל זה המטורף מסטיהו בקלי,
בקלי, בטח, כן. אז אני חושב שלומדים ממנו וגם בקבוצות האחרות עושים את זה. בכל אופן, היום זו קבוצה מאוד מאוד ביתית, באמת רוב התוצאות הטובות שלהן בבית, ויש איזשהו יתרון קטן האלה באר שבע, אבל באר שבע זה בכל מקרה משחק חוץ, אבל היום זה לא משחק לגמרי ביתי של קריובה, הם מארחים את המשחק בעיר אחרת כ-100 קילומטר מקריובה.
למה המגרש שלהם למאושר לאירופה?
או, שאלה, זה באמת שאלה נהדרת, כי אתה יודע, צביקה, לא כל התוכנית היום דיברתם על הזזת המשחקים של הישראליות, וקצת על השכונה, אז מה שיפה לדעת, זה שגם אתה, כשאתה מרגיש שבישראל הכל שכונה, תמיד יש עוד...
לא, אני לא רוצה להשוות את עצמי לרומניה, זה לא הטארגט שלי להגיע לרמה שלהם. הם פחות מאיתנו. אני רוצה להגיע לאיטליה, הולנד, אנגליה...
גם לאיטליה לפעמים אתה לא רוצה להגיע, כמה שיש לי דברים נהדרים בכדורגל. לא, כן, אבל בהתנהלות שם...
יש היום מופע,
קצ'ופולי.
פסטיבל מוזיקה באצטדיון של הקבוצה הזאת.
הבנתי.
ושזה יפה ונחמד, אבל אתם יודעים, זו קבוצה שמעולם לא עשתה שלב בתים באירופה, באף מפעל. והנה, הם מקבלים את ההזדמנות.
ואתה לוקח להם את הבית.
אתה לוקח להם את הבית, ממש כך. היום הם עולים באותו הרכב כמו שהם עלו במשחק הקודם, שהם עלו נגד זוריה, שומרים על ההרכב, יש שם כמה שחקנים מאוד מעניינים, איוון החלוץ בירם, זה נגיד הפוטנציאל הגדול, ועל הספסל אנחנו נחכה שהוא ייכנס בשביל התחושה שלנו, ותמיד התחושה הזאת שאתה מרגיש מבוגר, כשעל הספסל יושב ריבלדיניו, שזה הבן של ריבלדו, אז תמיד נחמד לראות.
אתה הולך עם הווינר שעשתה את באר שבע הפבוריטית?
אני הולך עם באר שבע,
אני חושב שבאר שבע היא קבוצה שקודם כל יש לה הגנה טובה, היא ממעטת, קשה להפקיע נגדה שערים. אני חושב שהיא קבוצה
היא גם פייבוריטית.
ברדה עושה עבודה יוצאת מן הכלל, משפר אותה משבוע לשבוע.
ברדה לא מאמן מנוסה, אבל בדבר אחד אפשר, אי אפשר לקחת ממנו, והיינו את זה בשלבים הקודמים שבאר שבע שיחקה, הוא בא מאוד מוכן למשחקים באירופה. לא איזה כדורגל מבריק, לא בא במשחקי חוץ עכשיו, במשחק החוץ בלוגנו, לשחק איזה כדורגל יוצא דופן, מאוד מסוגר, עוקט כשצריך, משתמש בכוח העיקרי שלהם במצבים הנייחים, ואני חושב שמבחינה הזו באר שבע בדרך כלל באה מוכנה, הוא גם מגיב טוב במשחקים, הוא קשורי שדברים פחות הולכים, אז החילופים שלו טובים, זה גם בסוף העונה שעברה, כך שבאמת בעזרת ההגנה הזו, והשחקנים הטובים, ותמיד כבר באר שבע בנתה שנה סגל, שזה כמעט חובה לעשות שלב בתים, כי אם הם לא יעשו שלב בתים...
לא, גם הגרלה יחסית סבירה.
נכון,
אני מסכים,
נכון.
אני מסכים.
טוב, אז אסף... קריובה, פועל באר שבע, 8:30 ספורט אחת, אנחנו נהיה איתכם.
8:20 כבר תצטרפו.
סליחה, 8:20 ספורט אחת, אנחנו נהיה איתכם.
ערב טוב.
תודה.
ערב טוב.
ווינר 16.
אם לא תסלח,
איך תיקח?
טוב, אנחנו הולכים לווינר 16, שהוא שונה מהווינר שעשינו קודם. אין פה יחסים ואין פה כל הדברים האלה, קדימה,
כן.
בשבת, בליגת העל, בשעה 6, הפועל חיפה, הפועל תל אביב.
אני הולך
הפועל עם... הפועל חיפה הייתה הקבוצה הכי מאכזבת בגביע הטוטו, הפועל תל אביב לאט לאט קצת השתפרה, מה
אני,
אתה אומר?
אני, תשמע, קלינגר הביא הרבה זרים, ובנה ציפיות, וזה מה שבנה גם את האכזבה בגביע הטוטו. פה אתה אוהב איזו חידה, אני דווקא הולך עם הפועל חיפה.
אני הולך על טקו. המשחק השני בשבת ב-19, הפועל ירושלים, הפועל חדרה, שתי קבוצות ששיחקו בגביע הטוטו, הפועל חדרה נדמה לי לא הפסידה אף
נקודה. כן, ניצחה את כל המשחקים.
ניצחה את כל המשחקים, והפועל ירושלים גם כן שני משחקים. המשחק הוא לא בירושלים, הוא במושבה.
תשמע, חדרה באמת בתקופה טובה, אז אני חושב שגם תתחיל טוב את הליגה.
אז אתה הולך על 2?
חדרה.
אני הולך על 1. משחק הבא, מכבי נתניה ביתר ירושלים, שבת ב-8.
או. ביתר לא תפסיד.
אני הולך על 1.
אתה חייב להגיד הפוך?
כן, שזה אנחנו פה.
תראה, יש לי תחושה, תראה, משחק ראשון ביתר, גם נתניה אגב, וכבר שידעתי אותה עונה באירופה, יש לי תחושה, קודם כל מכוונים גבוה,
אבל יש לי טובה.
נכון, אבל יש לי תחושה שזה עדיין לא התחבר, גם קרצב הלך.
כן.
אני לא חושב שיתנצח, אני חושב שיהיה תיקו.
אוקיי, יום שני ב-7, סקציית נס ציונה עירוני קריית 8, אני הולך על 2.
גם אני. אתה רואה?
אוקיי, הפעם הסכמנו, שנינו...
לא הסכמנו, אני הייתי אחריך.
שנינו ניקשל כנראה. שבת, 17:05, פרמייר ליג, פולאם, ברנטפורד,
כן.
בשבוע שעבר השפילה את מנצ'סטר יונייטד.
אני הולך עם פולאם.
אני הולך על טקו. בשבת, ב-17:00, פרמייר ליג, קריסטל פלאס, אסטון וילה, קריסטל פלאס הוציאה טקו מליברפול בליברפול, הישג יפה מאוד, אסטון וילה ניצחה.
תנצח פלאס, הם נראים טוב.
אני הולך על טקו. ספרדית, ראשונה, מיורקה, ריאל בטיס, מיורקה עבר אליה רייקוביץ' השוער, בשעה 8:30.
ולכן היא תפסיד.
לכן היא תפסיד, טוב, אז אני הולך על מיורקה, ואתה הולך על בטיס, אוקיי? וליגה איטלקית בשבת 7:30, טורינו לאציו.
אימובילה.
אני הולך לאציו. על טורינו.
טוב, זאת הגזמה, מה, ללכת נגד לאציו גם? טוב, אוקיי.
אני הולך נגד לאציו, לאציו לא אהובה פה בשולחן. ראשון 21:45, אטלנטה נגד מילאן.
וואה. מעניין. מילן.
מילן, גם אני הולך על מילן. הפרס, הוא 8 מיליון שקלים. עשינו רק חלק מהמשחקים, כי אנחנו לא יכולים לעשות את כל ה-16, אבל יש לכם פה עוד ליגה איטלקית, עוד ליגה גרמנית. היה גם משחק שבוטל בין באר שבע לאשדוד, לא דיברנו עליו.
טוב, אנחנו נעשה אותם בפרסומות עכשיו, את השאר.
אוקיי.
אם לא תשלח,
איך תיקח?
רון טלפז, ערוץ הספורט, מה העניינים?
ערב טוב.
אהלן.
טוב, תראה, יש אנשים שקשה להם, אז הם עושים שינויים בחוזה, אז בואו נדבר על לברון ג'יימס ומה שקורה שם.
תשמע, אצל לברון ג'יימס, השאלה...
סידרו לו דמי כיס, סידרו לו דמי כיס.
בדיוק. בליגה הזו השאלה היא שונה מכל, מרוב הדיונים האחרים שיש לכם, שאתם דנים בספורט בעולם, וכמה הוא יקבל, וכמה הקבוצה מסכימה לתת לו. פה אין את הדבר הזה. זאת אומרת, מה המקסימום שמותר לתת לו, והאם הוא מסכים לקחת את המקסימום הזה? ובעצם הלייקרס חיכו, ובתחילת אוגוסט היו הפגישות הראשונות עם המחנה של לברון, האם הוא יסכים לחתום ליותר מהעונה הקרובה, וזה נגמר אתמול או שלשום, אתמול זה היה בעצם, עם ההודעה שהוא חתם לעוד שנתיים, זאת אומרת יש את העונה הקרובה ועוד אחת, כמו $97 מיליון, ויש לו אופציה לעונה שתבוא אחריה.
הוא מחכה בעצם לבן שלו.
בדיוק, זאת אומרת, הוא רוצה גמישות לרגע שהבן שלו יצא לדראפט, ותדמיינו רק שנגיד הוא יהיה טוב הבן שלו, אנחנו כרגע עוד לא יודעים, פה רואים איזה דנק, שם רואים דנק, אנחנו לא יודעים באמת את הרמה שלו, אבל אם הוא ייתן עונה טובה בעונה, עכשיו הוא יהיה ב-UTB, ואחרי זה הוא ילך כנראה לקולג', ואם הוא ייתן שם עונה טובה, אז הקבוצות יבינו שכשהן לוקחות אותו בדראפט, זה אומר שהן מקבלות את לברון, כנראה בשכר אפילו מועץ, אנחנו אפילו לא יודעים
לומר כרגע, אבל זה יהיה. אבל אתה יודע שזה... טוב, אנחנו יודעים שלברון עשה מהלייקרס שכונה, מהמועדון שהיה מספר אחת בעולם, עשה ממנו שכונה, והוא יעשה ממנו עוד יותר שכונה, הוא יכריח אותם לקחת את הבן שלו.
אבל הנה, עובדה שהם חיכו לו, זה לא שהם...
בסדר.
תראה.
הוא השתלט על המועדון, והוא הוריד אותו
כדלן. כן, אבל...
אתה יודע מה, צביקה, אני אוהב, כשיש לנו את הדיונים, אני אוהב לקחת אותך לימים שאתה קיבלת החלטות כאלו. ושים את עצמך רגע, ויש כוכב נגיד, והרבה פעם אתה היית אומר, לא רוצה את הכוכב הזה, כי הוא חושב שהכל מגיע לו, וזה זכותך. אבל אם לקחת אותו, זה לא הוא עשה לך, זה אתה החלטת. יש שם בעלים, משפחת בס, היום זה ג'יני, הבת של ג'רי.
היא לא החליטה. כמו האבא.
לא, אוקיי, בדיוק. היא החליטה שהיא נותנת את הקבוצה הזו ללברון ג'יימס לכמה שהוא רוצה.
יש פה גם עניין מסחרי.
אז הוא הביא לה על הראש את ווסט ברוק עם חוזה...
לא, אבל כל עוד לברון שם, הלייקרס זה מרכז העניינים.
לא, הם השנה גם לא הגיעו לפלי אוף.
נכון, אבל מה...
האלטרנטיבה זה מיאמי. מה שפט ריילי מחליט זה מה שיהיה ולא הכוכבים.
יפה, בדיוק.
אבל אני מדבר על האלטרנטיבה של הלייקרס כרגע בשנה הקרובה.
תראה מה קרה כשנכנעים לשחקנים בברוקלין.
האלטרנטיבה של הלייקרס היא להיות כמו פט ריילי. זאת אומרת שג'יני בס תמנה בן אדם שהוא יהיה חזק כמו פט ריילי. עכשיו זה קל להגיד, אין הרבה פט ריילי. נכון, אבל הנה ברוקלין ניסתה לעשות את זה, ויאת שון מרקס, והיא נותנת לו כרגע כוח גיבוי, אנחנו לא יודעים אבל אם זה יחזיק מים הדבר הזה, ואם הבעלים ילך איתו באמת עד הסוף בקרב הזה שיש שם. אז בכל מקרה ספציפית עכשיו מה שקורה זה שהעובדה של לברון נותן להם שנתיים, אני מניח שהיה שם סוג של מסע ומתן, הם אמרו אתה רוצה שנשלח החוצה את ווסטברוק כדי להוציא אותו בטרייד, אנחנו צריכים לתת מתנות לקבוצה שתסכים לקחת אותו, כמו בחירות דראפט עתידיות. לא נסכים למשכן את העתיד אם אתה לא תבטיח לנו עוד עונה. אז לברון הבטיח עוד עונה.
אז 97 מיליון דולר. אתם רוצים להגיד לי...
97? זה לא מעניין, 97, אתה מבין? זה לא
פקטור. לסיום, כל אחד יגיד לי במשפט, הייתם רוצים שבוע בחיים של רונלדו או בחיים של לברון? צביקה?
של רונלדו.
של רונלדו, יפה, למה?
כי הבן אדם עשה חיים טובים.
ירון?
אני לברון.
די עם לברון, יפה, אתה נאמן.
אני לברון, נראה לי הוא יותר גם, העסקים שלו הרבה יותר מגוונים, נראה לי יותר מעניין.
הבנתי, בטח בתקופה הזו, רונלדו בדיכאון.
בדיוק.
ירון טלפז, ערוץ הספורט, המון תודה.
יאללה, בכיף.
ביי.
ואנחנו מזכירים לכם את הקבוצות הישראליות הערב, ובעיקר אני רוצה להזכיר לכם, סופש, ליגה ישראלית נפתחת, וגם המאסטרו בשבת עברית. אני ממליץ לכם לנסוע ברכב ולהיפרד יפה מצביקה פיק האגדי. זהו.
ואני נפרד ממך.
וצביקה שרף האגדי, אני רוצה להגיד לך שבת שלום, או סופה שלום. ביי.
ביי.